בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
מה העניינים?
שמע, כאילו זה מורכב, אבל טוב, אנחנו נדבר על ביידן. זה דבר שהלכנו כאילו לישון איתו.
כן,
שנגע בכולם באופן שבאמת היה overwhelming ומעורר תקווה ו...
נחמה קלה, או נחמה מרגיעה,
כן.
שמישהו זה, אבל נדבר על זה. בואו נתחיל הבוקר, דווקא עם הדברים היפים שעושים, אלה שגם באמת נותנים איזושהי תחושה של חום קלה בתוך כל הסיטואציה המטורפת הזאת, ובאמת אנחנו הרבה דיברנו כאן על התגייסות של ישראלים פה בארץ, ותרומות שמתארגנות בכל מיני קבוצות, והמון המון המון מוצרים שמועברים. אגב, אתמול גם התחילו להיות... התחילו התארגנויות, כי בסופו של דבר יש משפחות שניצלו מהקיבוצים, כן. והם ברחו משם בלי כלום. אז כבר אתמול התחילו לעבור כל מיני רשימות של ציוד, שאנשים לא חיילים בשטח, אלא משפחות עם ילדים, אוכל, משחקים, דברים כאילו של יצירה של חיים נורמליים. אבל גם בחול יש התארגנויות מדהימות.
מצד יהודים.
יהודים וגם לא יהודים. בואו נדבר עכשיו עם תמר רשף. בוקר טוב.
בוקר טוב,
מסומכן.
היי תמר.
היי תמר.
את בעצם שליחה של הסוכנות בניו ג'רזי.
כן, אני שליחה של הסוכנות היהודית באחת מהפדרציות היהודיות בניו ג'רזי, שנקראת קהילת Greater Metro West, Metro West רבתי. בעצם קהילה שתחתיה יש 5 מחוזות בניו ג'רזי, בניו ג'רזי בכללי יש 8 פדרציות יהודיות, פחות או יותר. זה שטח ענק.
כן. זה התיכון שלומדתי בו, Metro West, ברעננה.
נכון, ברעננה.
שהוא נוסד מתרומה של הקהילה הזאת?
אני חושב שכן, אני חושב שיש קשר.
הייתה תקופה שהקהילה הייתה שותפה גם ברעננה, ואחר כך זה הפסיק שם. יש 5, אנחנו בעצם חלק מרשת של שותפויות. הסוכנות היהודית יש מין פרויקט הזה שנקרא שותפויות ביחד. אנחנו קהילה שיש לה בעצם רשת שותפויות שכמעט כל היישובים של השותפויות האלה נמצאים בעוטף.
כן.
אז בעצם המצב מאוד מאוד בבית שלנו.
ספרי על הפעילות שלכם.
אז קודם כל חשוב להבין שבכלל הפעילות של הסוכנות וספציפית של הקהילה כאן היא שוטפת לאורך כל השנה. זה לא משהו שמגיע רק שיש רגעי מצוקה או שיש דברים ככה חריגים שקורים בישראל. לאורך כל השנה יש תמיכה של הקהילה היהודית בקהילה שותפה בישראל, דרך הסוכנות, דרך ארגונים הומניטריים אחרים. בתקופות כאלה בעצם יש איזושהי התגייסות שהיא באמת התגייסות יוצאת דופן, אני חייף להגיד, במיוחד בתור ישראלית שגרה ככה רחוק מהבית, ובתקופה כזאת לפעמים עולים כל מיני רגשות מעורבבים כאלה, של מצד אחד, וואי, אני פה והמשפחה שלי בטוחה, אבל מצד שני המון רגשי אשם כאלה של... מה קורה עכשיו במדינה שלי ולמה אני כל כך רחוקה ממנה. אז לאורך השנים בעצם מה שקורה זה שיש תוכניות שמחזקות את הקהילה סביב זהות יהודית, ובעצם החקירה שלה. יש קבוצות ישראליות מול קבוצות אמריקאיות שלומדות תכנים משותפים והופכות את הקשר הזה לישראל.
כן, אבל יותר ספציפית עכשיו מבחינת ההתגייסות, כי באמת עכשיו אנשים יוצאים מגדרם, גם יהודים וגם לא יהודים.
חד משמעית. אז קודם כל, הקשר זה הופך להיות ממש קשר שהוא קשר אישי. אנשים מכירים פרצופים ולא קונספט רחב של ישראל. אבל בעצם בתקופה הזאת מה שקורה זה שאנשים אוטומטית מחפשים איך אפשר לעזור. מה שקרה בעצם מיום שישי בערב, שהתחלנו לשמוע את הסיפורים שמגיעים מהקהילה שלנו, התחילו להיות כל מיני התארגנויות של גיוס כספים. בתור התחלה, הפדרציה לקחה מהרזרבה של עצמה, אני חושבת שזה 25,000 דולר, להעביר לקהילות השותפיות רק כדי להתחיל לעמוד על הרגליים באיזושהי דרך. אז גיוס כספים, עכשיו כבר זה עומד על מעל מיליון דולר שעוברו לארץ אוטומטית, וזאת רק ההתחלה.
וזה רק מהקהילה שלכם?
זה רק מהקהילה שלנו, אני בטוחה שקהילות ופדרציות אחרות בצפון אמריקה עשו את זה גם. הצרות לטובת ולצמיחת ישראל... ממש באופן, חלקן ספונטניות, פשוט בתי כנסת בתי ספר ציבוריים, שזה גם אחד מהדברים הכי משוגעים. הילדים שהולכים לבית ספר ציבורי, זה אומר שהם לא, רוב הילדים שנמצאים בו הם לא ילדים יהודים שמגיעים אליו, ואנחנו כהורים קיבלנו מכתב מהבית ספר שאומר שהמערכת הבית ספרית מזועזעת ממה שקרה בישראל ומהתקפת הטרור שתקפה את ישראל בתקופה הזאת, ושהם עומדים עם ישראל ותומכים בישראל ויעמדו נגד כל דבר שיכול להזדהות כאנטישמי כרגע כתוצאה מההתקפה הזאת בארץ.
זה איפה הרווארד?
תמר, יש לי שאלה שממש מעניינת אותי, עד כמה זה בשיח בחול, כאילו בהקשר של נגיד האדם הממוצע, שאין לו קשר ישיר לישראל או בכלל, הוא יודע, זה פותח מהדורות? מה...
זה פתח כמה מהדורות בהמון המון שערים של עיתונים. אני חייבת להגיד שלשני הצדדים, ביום הראשון של הלחימה, הניו יורק טיימס, אני חושבת שזה היה טיימס אוף ישראל, אחד מהעיתונים האלה, מה שהיה בשער, והיו המון תיאורים וכתבות על העניין הזה, אבל מהר מאוד זה גם הפך, השערים הפכו להיות גם על ההתקפה של, של, של ישראל בעזה. לצורך העניין, ברעיונות עם עזתים ומה שהם חושבים על ההתקפה. זה מקום שהוא כאילו מאוד מאוד שברירי, המקום של התמיכה בישראל, ויכול לזוז צד כל פעם. היום זה ככה, מחר זה ממש יכול להיות משהו אחר.
תמר, אנחנו מדברים ב... סליחה, רוצה לסיים? סליחה. אנחנו לא, כשאנחנו מדברים על יחסי יהדות ארצות הברית לישראל בשוטף, אז אנחנו מדברים על, במונחים של קרע ושבר והתרחקות ובחינת היחסים מחדש.
אני חייבת להגיד שזה, שאני מבינה על מה מדובר, אבל להיות חלק מתוך קהילה יהודית שבאמת מורכבת מהמון זרמים ביהדות, שזה גם משהו שהוא מאוד זר בארץ. יש פה בתי כנסת שהם אורתודוקסים, יש פה בתי כנסת שהם קונסרבטיביים, יש פה בתי כנסת שהם רפורמים, יש ריקונסטרקשניסט, שזה בכלל איזשהו תערובת של המון המון דברים והבנייה מחדש של הדת, ובאיזשהו אופן הם כולם מצליחים לחיות ביחד בתוך הקהילה הזאת. למשל בעצרת שהייתה ביום ראשון בערב לטובת ישראל כאן בקהילה שלנו, הגיעו מעל 2,000 אנשים, ועל הבמה של הבית כנסת הזה בעצם היו רבנים מכל הזרמים של בתי הכנסת, כי הם התאחדו ביחד כדי להביע את התמיכה הזאת בארץ ולהגיד דבר אחד מאוד מאוד ברור, אנחנו עומדים עכשיו בשביל ישראל וזה מה שמאחד אותנו. ההתייחסות למדינת ישראל בקהילה הזאת, אני יודעת שגם בהרבה קהילות אחרות, זה יישמע כאילו לאנשים צינים כאיזשהו משהו מתייחס, אבל זה אחד לאחד מתייחס.
אני חייב להגיד לך, אני חייב לשתף כאן משהו קטן, זאת אומרת, מדובר באמת על הדברים הגדולים והכסף, אבל אתה רואה את ההתגייסות של האנשים, אגב, ספציפית גם אני אספר עכשיו משהו שקרה בניו ג'רזי, לא... הבת שלי, היא הייתה עד אתמול בעצם, בארצות הברית במסגרת משלחת של חילופי תלמידים, ובוטלה הטיסה שלהם חזרה, הייתה אמורה להיות עם דלטה, זה בוטל, והם נתקעו, היו חייבים לפנות את המלון בעצם, כי אי אפשר היה להחזיק עוד את המשלחת בתוך המלון, כי המלון היה צריך את החדרים לאנשים שהזמינו חדרים.
לא היה להם איפה לישון.
אז דרך איזה חברה של מישהו שזה, הוזמנו להתארח אצל משפחה בניו ג'רזי.
כל הקבוצה?
כל הקבוצה, 14 איש.
וואו.
אבל זה עוד אומר, חברה של זה, חברה של... ואז הבת שלי סיפרה לי, שממש הקהילה שם התחרתה, לא בקטע של תחרות, אלא הם ממש נלחמו על הזכות לארח אותם ולהוציא אותם לבילויים ולעשות להם זמן טוב, וממש זה היה... מרגש, ממש ממש מרגש.
אני רוצה להבין שזה משהו שקורה באופן שוטף. זאת אומרת, משפחות מערכות זה משהו שאנחנו מביאים למשלחות נוער כל הזמן.
כן.
אנשים באמת מתחרים על הזכות להביא מישהו מישראל לביתה.
בטח במצב כזה שיש, עכשיו לא מדובר בזה פליטי מלחמה, אלא רק שנתקעו פשוט בלי יכולת, בלי להיות במלון. תמר, תודה רבה.
תודה תמר.
תודה תמר.
תודה
קודש.
כן.
די ימים טוב יותר.
אמן.
תודה לכם. ביי ביי.
זו באמת הייתה סיטואציה מוזרה, כי אבל שהיא אמרה, אנחנו לא פליטים, והם דואגים לנו, לקחו אותנו לאכול, וסטארבקס, וכל הדבר הזה, כן. אבל...
לא, זה כבר מצב שלפעמים הוא קשה מדי, שכאילו, ממש טובים אליך, ואתה כאילו כזה מחייך כל הזמן, ותודה, תודה, אבל כן.
אבל זה באמת היה...
זה מהמם,
ומרגש, וזו התגייסות שבכלל לא הייתה גם... שוב, זה הכי... יחסית לכל הזוועה הגדולה, אבל המעשים הקטנים האלה...
זה מה שנותן את הנחמה, זה מה שנותן את הביטחון,
את התקווה, ושיש לך עוד מישהו... כן...
אתמול ב-9 אחרי ההרדמות וכולי, ישבתי לכתוב איזה משהו, ישבתי בחדר העבודה אצלי בבית, ופתאום שמעתי שירת התקווה מבחוץ, כי חשבתי שזה מהרחוב, ואז ראיתי שזה ממרפסת של בית. עכשיו,
היית הפרויקט הזה, את ההתארגנות הזאת.
אני לא ידעתי על ההתארגנות.
לא ידעת על זה?
לא, כי אנחנו בלי טלוויזיות, כי הבנות בבית, אז אנחנו כאילו מתעדכנים רק מהסושיאל, ואיכשהו פספסתי את זה.
זה שחזור קריאייטיב של הקורונה, כן?
נכון.
אנחנו על זה.
נכון.
שכבר היה לצאת למרפסות, היה למחוא כפיים.
אנחנו בקורונה מחאנו כפיים לניידת, אני ממש זוכר את זה, עברה ניידת משטרה וכל השכונה עמדה ומחאה על הכפיים.
בקורונה?
בקורונה, כי היה איזה רגע שכאילו כוחות הביטחון, ואז הניידת הפעילה את הצ'קלקה, וזה היה כאילו יונה לנו, כאילו היא מתקשרת איתנו.
כן, הצוותים הרפואיים, מחאים כפיים.
ואתמול, גם זה היה מרגש בצורה יוצאת דופן, כי זה הרגיש כמו שירה ספונטנית של ההמנון, וגם לתת להמנון הזה עוד פעם משמעות חדשה, ולטעון את אותן מילים שאתה מכיר פתאום בקונטקסט חדש, עוד לא עבדה תקוותנו, זה כאילו, זה מתקשר לאיזשהו דיון שמתרחש גם אצלי בראש, וגם בדרך כלל על ההמנון, של ישראל, ולמה הוא מלנכולי, ולמה הוא לא משנה, בסולם מינורי, לעומת רוב ההמנונים, שהם המנונים של שמחה, ושל ניצחון, וחגיגה מוחלטת, ואז אתה מבין למה, וזה מבריק, כשחושבים על זה מהבחינה הזו, כי זה המנון שממש תופס את הסיפור שלנו, בעודו מתהווה, כי הוא עדיין מתהווה, ועדיין יש רגעים שבהם אנחנו צריכים שוב לגייס את התקווה מתוך הקושי והשכול והעצב והסולם המינורי הזה.
כן, וגם הוא הולך ומתגבר, כאילו, זה...
הרי הוא שיר כמיהה, ההמנון. הוא שיר שמדבר על אחרי 2000 שנים, לחיות חופשיים בארצנו, ארץ שלנו, שהיא מקלט בטוח, ו... זה פתאום נהיה רלוונטי שוב.
נכון, ואתה גם...
הנרטיב הבסיסי שעליו מדבר ההמנון, כי כאילו לאורך השנים האחרונות, עשרות השנים האחרונות, הקיום שלנו לא הרגיש מעורער. יש משברים, יש קרבות, יש... אבל הרבה מאוד שנים, כיהודים במדינה, ומה שקרה פה עכשיו, שפתאום עצם הקיום התערער. וששומעים את המילים של השיר,
זה כאילו השאירו לך מניואל, כאילו השאירו לך, אמרו לך, זה אם במידה והמטוס יורדות המסכות חמצן, הנה, תדע מה לעשות, זה בהמנון, זה בכללים.
כן, אבל הדיילים, אף אחד לא מקשיב, בתחילת הטיסה, עם ההוראות האלה, וגם להמנון קצת שכחנו את המהות, וטוב אגב, טוב ששכחנו, כי קשה גם לחיות כל הזמן עם החרדה הקיומית, וטוב דווקא ההצלחה של המדינה עד כה, הייתה שהיא כן הצליחה לתת לנו את התחושה של הביטחון הקיומי, שהנה אנחנו פה, והנה אנחנו חזקים, וזה באמת המקום שבו נוכל להיות חופשיים בארצנו.
כן.
וברגע שזה מתערער, אתה מתחיל להרגיש שוב את, את הצורך הזה, את, את המשמעות הטעונה של השיר הזה.
כן.
בסוף המנון זה שיר. שיר. שיר, יש לו ניתוח מוזיקלי, הסולם המינורי, זה שיר אבל שהוא מסמל, אבל ואנחנו שוכחים, לפעמים מתייחסים, הדברים נהיים קונקרטיים, זאת אומרת, הדגל הוא נהיה דגל, שומרים על הדגל, אבל הדברים האלה הרי הם מסמלים, הם סמליים, הם טעונים בערכים שאנחנו הגדרנו בתוכם, וזה חשוב להיזכר בזה.
כן, במיוחד כשהמהות של ההמנון שלנו, כמו שאמרת, הוא כמיהה, וכאילו אתה, זה מבריק, כי אתה כמיהה למשהו שיש לך. שזה מוזר, כי כאילו אם אתה כמיהה למשהו, אז השגת אותו, זה כבר, זהו. כאילו.
וזה אני אומר שזה נהיה כאילו לא רלוונטי במשמעות העמוקה שלו, אבל הנה, זה כל כך מצער שזה נהיה שוב, אבל כן, זה
גם זה... ששמעתי על, על, על הדבר הזה, אמרתי, נו באמת,
אז רגע, תסבירי כאילו... את ההתארגנות הזאת.
לא, אני לא יודעת להסביר אותה, כזה כתב, אני... היו, אמרו הערב, ב-9 שרים את ההמנון.
אז מה שהבנתי אחרי זה, זה שזה בא בסמוך להצהרה של חמאס, שהערב נראה טילים על תל אביב ב-9, אז זה היה מין אקט.
מה בא קודם?
לא, זה אקט של כאילו, אין בעיה, התרסה כמעט, אנחנו נעמוד פה ונשאיר את ההמנון.
אני לא חושבת שזה, אני חושבת שהיה כדאי לפיקוד העורף לא היה מאשר את הדבר הזה.
מסכים, אבל ברמה סמלית,
אני חושב שהם גם לא הצהירו באופן רשמי שהם יראו טילים ב-9 על תל אביב. אם אני לא טועה, אני לפחות לא ראיתי.
לא, הם אמרו.
הם אמרו רשמית. היו הודעות וואטסאפ כאלה מכל מיני אנשים שמבינים.
הם הצהירו רשמית. כן, כן. ואגב, הייתה איזו הצהרה ששולחים טילים על אשקלון, שהיא גם באה עם גרפיקה, אז הוא לא משנה, הם כבר ממש על זה. אבל היוזמה הזאת, זה נראה לי קצת כאילו, אמרתי, נו מה, באמת, נו באמת, ואז כשזה קרה, ולא יודעת, בפלורנטין לא, אנשים לא שרו את זה במרפסת, וחבל. אבל כן שרנו את המנון ארצות הברית אחרי זה, אחרי הנאום של ביידן. אבל כשראיתי את הווידאוים וזה, זה כל כך ריגש אותי. גם מאיפה הבאנו את הדבר הזה, שראיתם שמחבים את האור ומדליקים את האור? שהיו מרפסות שהדליקו וחיבו את האור?
לא, לא ראיתי.
היו אפקטים כאילו גם בדבר הזה.
זה גם היה בקורונה, נכון?
כן, כן, היה גם. זה נהיה דבר כי... כי כולנו מחוברים כביכול כל הזמן אחד לשני ברשתות החברתיות, אבל בעצם התרחקנו בעולם הפיזי, הגשמי, וזה פתאום אפשרות.
בטח ככל שאתה מבודד בגלל נסיבות חיצוניות כמו מגפה או מלחמה, ואתה נשאר בבית.
אז להדליק ולחבות האור זה סוג של לייק מהסלון.
לגמרי.
זה גם קצת לחזור אחורה לתקופה של לתקשר דרך מדורות. כן.
עכשיו, אני גם מודה, אני תמיד הייתי ציני לגבי המפגנים והחיבורים האלה והלמחוא כפיים וזה, זה... זה הרגיש לי כאילו גם איזה מס שאנשים עושים כי מרגישים שהם חייבים לעשות משהו ומה באמת הערך של זה הפרקטי הוא. אבל אני ממש לא שם.
התרגשנו באמת.
לא שם. זה לא הפרקטי. זאת אומרת, זה גם אם חיו כפיים, זאת אומרת, צוותי הרפואה לא יעבדו הרי יותר טוב, נכון? אבל הנחמה...
כל דבר שיעלה את המורל הלאומי.
100%.
החוסן, מה שדיברנו על זה... זה הנחמה ההדדית. הנה, יש עוד מישהו פה לידי, ואנחנו חולקים משהו משותף. הרי להיות לבד זה הכי מפחיד בעולם. וברגע שיש מישהו לידך, בקומה מתחת, או בשכונה ליד, שאתם חולקים איזשהו רגע משותף, אפילו אם... אפשר להגיד אפילו שכן, זה כן ערך, יש לזה ערך מעשי כי התנחמתם.
בטח.
כי אתם מרגישים עכשיו, לרגע אחד... נעים יותר, מוגנים יותר, אפילו אם זה לא באמת מוגן, זה לא כיפת ברזל, אבל זה לנפש זה חשוב.
ואני גם כן חושב שלצורך הדוגמה, הצוותים הרפואיים כן עובדים טוב יותר, כי אנחנו לא רובוטים ומחשבים, אנחנו אנשים שצריכים לגייס כוחות מבפנים, והבפנים הזה הוא ניזון מכל מיני מחוות סמליות בין היתר, ומתקשורת שיש לה כל מיני רבדים.
אז גם מה זה מספר את הסיפור שלנו? כי אנחנו באמת, הקיצוניות שבה אנחנו עוברים בין דברים, זה כל כך אנחנו, בין אם זה גם, אתם יודעים, ימי הזיכרון שלנו לצד יום העצמאות, כאילו אנחנו כל הזמן עוברים מקיצון לקיצון, ובאמת היינו הכי מפולגים, ועכשיו יש כזה מין תחושה של הכי מאוחדים, וכאילו היינו כבר בקיצון הכי 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 גדול בפילוג שלנו ובשנאה בינינו, וזה מדהים איך אנחנו כאילו יכולים להתהפך מזה, וזה כאילו אחרי אימונים של 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 שנים של לעבור בין קיצון לקיצון. כאילו התאמנו במעבר הזה, והלוואי, הלוואי שנוכל למצוא את, את האחדות הזאת בינינו, לא רק בשעת צרה. הלוואי.
אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, גם באמת השנאה פה הפנימית, הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים, אבל במיוחד בשנה האחרונה, היא הייתה באמת, זה היה רעל. זה היה רעל, ולא היה מבוגר אחראי, כלומר, ממשלה, שתדע
לנקז.
לפרק את זה, לנקז את הרעל הזה, החוצה מהגוף שלנו כמדינה. אנחנו רואים את ההתארגנויות האלה עכשיו, הספונטניות, ועדיין יש את הקולות, הרי, שכבר אלה מאשימים את אלה, ואני מאוד מקווה שבאמת, אם נחפש משהו שהוא יהיה קצת חיובי כלפי העתיד שלנו, ודיון פתוח וביקורתי זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני חלילה לא, זה חוזק של דמוקרטיה, זה דווקא
זה מה שגורם לנו לשגשג ולברברים מהצד השני, סליחה, לקרוס בתקווה.
אבל שכן ייזכר לפחות בחיבה הבסיסית שלנו אחד לשני ולמקום הזה ולסיבות הנחוצות שלא לתפקד טוב.
אני חושב שלאור זה שהפילוג הזה הוא, נראה לי שיש קונצנזוס שהוא אחד מהגורמים לסיטואציה הזו, התקווה שלי זה שהוא יצרב כחלק מהטראומה, שכל מה שירגיש לנו כמו משהו שקרוב לפילוג, אנחנו אינסטינקטיבית, רפלקסיבית, אנחנו נתרחק כן. ממנו.
והתרופה תהיה בדיוק ההפך מזה.
הלוואי, אני מאוד מקווה שכשזה ייגמר, כמו אנחנו אפילו לא יודעים הרי לאן זה הולך, ושלא מהר מאוד נשכח גם את האמירות האלה, ופשוט נחזור לסורנו צ'יק צ'ק, וזה ייראה כמו אירוע שכל אחד יצבע אותו גם בצבעים הייחודיים לו, ודרך הפילטר שלו.
כן, זה ידרוש הרבה עבודה מצד כולנו.
גם היום אנחנו רוצים לדבר איתכם ולשמוע מכם מהם השירים שמביאים לכם את הנחמה, שקצת מקלים, שקצת עושים טוב, מחזקים אתכם, נותנים לכם את הכוח. אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. תתקשרו, ספרו לנו על איזה שיר מדובר, באיזה סיטואציה בחיים. זה לא בכלל חייב להיות קשור כמובן לעכשיו. השיר הזה נגע בכם, ואתם הולכים איתו מאז.
כן, שאתם פונים אליו.
כן.
בשעת צרה.
וואי, אני, האמת שיש שיר ששמעתי, סתם זה עלה לי בפלייליסט, וזה תפס אותי לא מוכנה, באביב של מיכה שיטרית, שכאילו כל הזמן אנחנו אומרים אחרי החגים, אחרי החגים, אחרי החגים להתמודד עם דברים, נכון? והגיעו בדיוק אחרי החגים האלה, וקרה דבר היום שטלטל, וכאילו אנחנו במין, הזמן נעצר, הזמן פשוט נעצר, אחרי החגים האלה הם לא הגיעו. בדרך כלל שעוזר כשמחפשים נקודות של תקווה, זה להגיד, טוב, אני אסתכל על נקודת זמן קרובה שאני יכול להגיע אליה, ואז נחשוב מחדש.
כן, הצ'ק פוינט.
בדיוק. וכאילו יש לי כזה מין בראש כזה, אוקיי, זה הולך להיות חורף קשה, ומין הסתכלות כזאת, בין אם זה מטאפורית או באמת ספציפית לעונה של באביב, אולי אני אוכל ללבוש חולצה לבנה. פשוט ככה.
אני חייב להגיד שכשאת אומרת את זה עכשיו, אני פתאום קולט המוסד הישראלי הזה שנקרא אחרי החגים, הוא כבר אף פעם לא יהיה אותו דבר. כי זהו, כי לוח השנה שלנו השתנה.
השתנה, נכון.
השתנה לנצח. כאילו, כמו שאמרתם אתמול, יהיה יום זיכרון לדבר הזה ספציפית. זה מה שיקרה אחרי החגים. אחרי החגים אנחנו נפגוש שוב בעצב.
אז 1-907-2-99-99, ספרו לנו על השירים שלכם. אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו, לספר לנו מהם השירים שלכם, שירים שמחזקים אתכם, שירים שהם נצרבו בתוככם והולכים איתכם. נשמח לשמוע למה, מה הסיפור סביב זה, וגם להשמיע את השיר. 1-907-2-99-99. עכשיו נאמר בוקר טוב ליניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ.
בוקר טוב.
בוקר טוב, יניב.
אז כמידי יום, ספר לנו איפה אנחנו עומדים עכשיו, אחרי עוד לילה.
כן, אנחנו, אפשר גם אתמול למעשה, זה כבר היה ככה הפעם הראשונה ששמנו לב לאיזשהו שינוי מגמה, התאוששות. אז למעשה בצהל הצליחו, מה שנקרא, לסגור את מרחב הגדר. הצליחו לקבל חזרה שליטה באופן כזה שלא נכנסים יותר מעזה, לפחות ממה שיודעים כרגע, כן? לא נכנסים מעזה מחבלים נוספים לתוך המלחמה, אלא ההתקלויות שאנחנו שומעים ורואים כרגע, זה אותם מחבלים שנכנסו ביום, יומיים הראשונים, ולמעשה נמצאים פה במסתור או משהו כזה.
תגיד, כיוון שכבר עברו, אתמול זה היה 4 ימים, והיו אתמול לפחות איזה 6-7 התקלויות עם מחבלים.
18 הרוגים במחבלים.
מחבלים, אבל בהתקלויות כמובן היו כמה בכל התקלויות.
היו משהו כמו, נכון, יותר מ-6, משהו כזה.
אז האם, מה, הם פשוט מתחבאים ויש להם אספקה ואוכל, הרי צריך, אי אפשר לשרוד 4 ימים ואז לצאת איך הם עושים את זה?
לא, אני אתמול יצא לי לעבור ליד האוגדתה הזו שם באזור, מי שמכיר את צומת רעים, אז פתאום הבחנתי כזה בשני רכבים שלהם, אותם טנדרים שכולם ראו, אז כשאתה מסתכל בתוך הטנדרים שלהם, אתה רואה שם פשוט מזון כמו תמרים וטענים ורואים שם כל מיני קופסאות שימורים, הם באו להרבה זמן.
זאת אומרת, הייתה כוונה לשהות פה.
ממש, חלק... כשרואים בתוך הרכבים שלהם את כמות התחמושת, ארגזי תחמושת, מפות עם נקודות של כל דבר, זאת אומרת, איפה יש מוצב, איפה יש בסיס, על המפות שלהם, זאת אומרת, הם ידעו לאן הם נוסעים ובאיזה מרחקים, ואם הוא עובר את אופקים, זאת אומרת, לכיוון רעת או באר שבע, יש להם נקודות של תחנות דלק ודברים כאלה, זה פשוט, הם עשו עבודה מטורפת.
ומאיפה המידע הזה הגיע אליהם? כן, קראתי איזושהי הערכה שאולי הפועלים הפלסטינים שהכנסנו מעזה בחודשים האחרונים, הם יכלו לתרום להם את המידע הזה?
הכל בגוגל.
בדיוק, צריך להבין מה המידע. אם זה איפה נמצא אוגדת עזה או תחנת דלק, אז גם אני ואתה יכולים לעשות את זה עכשיו בגוגל. השאלה זה, אם לדוגמה, כן, כניסת הפועלים, או בכלל הסתננויות כאלה ואחרות, לא שימשו אותם כדי להטמין פה ציוד, זאת אומרת, שהם יצאו
את ההספקה הזאת שאתה מדבר
עליה. בדיוק, אז נתנו להם נקודות ציון, אמרו לו, תקשיב, שם אתה אוסף את הנשקים, שם אתם צריכים תחמושת, תקחו תחמושת, פה אנחנו משאירים לכם אוכל, זאת אומרת, האם השאירו להם בכל מיני נקודות באזור הזה, לאט לאט עם כניסת הפועלים או משהו, אני לא, אנחנו לא יודעים את זה כרגע, אני, זה השערות שעולות וזה דברים שמנסים להבין, האם במהלך השנתיים האחרונות באמת התמינו פה, זאת אומרת בכל מיני נקודות, שאם הלוחמים שלהם נכנסים, אז הם יודעים איפה הם יכולים למצוא אוכל.
אבל זה, זאת השערה או שהיא מבוססת על מידע?
כרגע זה עוד הכל בהשערות, זאת אומרת הצבא עוד לא התחיל להתחיל לתחקר את הדבר הזה, איך הם ידעו, מה הם ידעו.
העניין, אני, בשביל מה שתום אמר, קראתי באמת אתמול ככה אנשים, הרי כשקורה דבר כל כך היום וקטסטרופלי, ישר אתה מחפש את להצביע על השם, ובאמת סימנו את הפועלים מאז כאחת האופציות, אבל וזה גם בדיונים האלה. הכל המידע זמין, הרי
הפועלים באירוע הזה זה כמעט על גבול ההפקרות, אבל
כן, אבל
לא, כן ראוי לשאול שאלות על
ברור,
בהנחה שאז זה עיקן הטרור שאנחנו מבינים.
מה שאני אומר שהמידע זמין לא רק בגוגל, הרי בכל עירייה יש את האתר שלה בשביל התוכנית בינוי, ויש GIS כזה מידע על חלקה וגוש ואיך נראה התוואי, ואיפה נמצא זה, ואיך נראה ככה.
אני רוצה להזכיר לכם שרק לפני שנה או משהו כזה, שבק חשף בעצם תשתית שלמה של חמאס, שהוא היה דרך האפליקציות של הכושר, של הצעדים, המכון כושר, של
נכון, בבסיסים.
הוא בעצם ידע איפה כל החיילים רצים, נמצאים, יושבים, הוא ידע הכל. אנחנו לא צריך, אני חושב שהגענו, אנחנו כולנו מבינים היום שאנחנו כבר לא במקום הזה של לזלזל בהם, שהם לא מבינים אפילו ברמת ה, אתה יודע, לשאוב את המידע מאיפה שצריך.
כן, אגב, זה הם למדו ככה פגעו בצבא האמריקאי בעיראק ואפגניסטן ועוד כל מיני מקומות כאלה, שהיום מי שרץ מודד את הריצות שלו עם אפליקציות שהן בעצם, כמו כל דבר, הפכו להיות סוג של רשתות חברתיות, אז אתה יכול לעקוב אחרי פרופילים של אחרים, ולחלוק איתם כביכול ריצות, ואז שאתה חבר של מישהו, אתה רואה בדיוק את המסלול הקבוע שלו, אם הוא רץ מסביב לבסיס, אז גם יש לך את התוואי של הבסיס אפילו.
זה כשעולם... פשוט כל דבר שאנחנו יכולים לעשות.
כן. בדיוק, זה כשעולם הריגול והטרור פוגש את הביג דאטה. זה ממש ביג דאטה, כן.
זה ממש, זו הסיבה גם שלאט לאט נערכים אחרת. זאת אומרת, היום אם אתה הולך עם טלפון בעוטף, אחד האנשים הכי מבוקשים שיכולים להיות, ירוץ אליך מיד כל החיילים, כל המילואימניקים, כי משום שלוקחים את הטלפונים, כי הם יודעים לראות, זאת אומרת, יש פה מקבץ של טלפונים באמצע שטח מת, אז כנראה שזה נקודת כינוס. ולכן לוקחים את כל הטלפונים למילואימניקים, אז ככה אם אתה מסתובב עם איזה טלפון, כולם רודפים אחריך, אפשר, 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 זה כזה ברמה הזאת. כן.
מה מבחינת הפעילות של צהל בעזה? זאת אומרת, מפציצים בכמויות ומוחקים שכונות שלמות?
כן, אז אני אגיד לכם, ככל שאנחנו מתקדמים לשליטה על המרחבים האלה שבתוך העוטף וסוגרים את העוטף, צהל מפציץ, אני פחות ברור לאן זה הולך. צהל מפציץ, איך הוא צהל מפציץ? צהל בעצם חילק את רצועת עזה לכל מיני מרחבים, אוקיי? יש את המרחב של חאן יונס, זה יכול להיות שכונה מסוימת שהיא יוקרתית, זה יכול להיות כל דבר. צהל לוקח למעשה את המרחב הזה, לוקח את בנק המטרות שיש לו במרחב הזה. זאת אומרת, הוא יודע, לדוגמה, שבאותו שטח, באותו תא שטח, יש תשתיות טרור, יש יעדים שהם יעדים לסיכול, זאת אומרת, כל מיני דמויות מפתח, הוא יודע איפה יש מנהרות, איפה יש את כל מה שהוא רוצה להפציץ, ואז הוא תוקף ממש במרחב אחד, באלפי טונות של חומר נפץ, שזה מטורף. אבל מעבר לזה, אף אחד, אתה יודע, אנחנו כל מיני מפלפלים, רגע, הוא אמר שהוא יפיל את חמאס, הוא אמר שהוא זה, והוא לא יפיל, אף אחד באמת לא יודע כרגע איך יוצאים משם. ברור, הנה, אנחנו יודעים כולנו איך נכנסים, לוקחים מרחבים, למרחב כזה יורדים עם אלפי טונות של חומר נפץ, אבל מה, איך זה אמור להיראות שנצא? כרגע לפחות, אנחנו לא שומעים איזה, כן, זה היעד שלנו.
כן.
אבל אנחנו נערכים כן לכניסה קרקעית? זאת אומרת, מבחינת גיוס המילואים אני יודע שכן, אבל מבחינת החלטה?
מי שרואה איך העוטף נמצא כרגע עם כמות הכוחות, אז אני מניח שכן, אתה יודע, אנחנו לא נדבר על זמנים, כי גם אני לא ממש, אנחנו מקווה שאחרים גם לא יודעים, חוץ ממי שצריך, אבל אבל אי אפשר לא להתרשם שזה לא הולך לקרות, זה פשוט כמויות שעומדות ושלוחרים עם כל הציוד, עם כל הדברים, וזה הולך לשם.
תגיד, יניב, מניין הנרצחים הוא עלה ל-1,200.
כן.
איך זה, איך זה קפץ ככה? עוד כמה נגלה? יש עדיין יישובים שהם לא פונו?
זהו. כל היישובים פונו מ... אנחנו מדברים עכשיו על האנשים החיים, כן? כל היישובים בעוטף עזה פונו מתושבים. הצבא נמצא בתוך היישובים. בכל יישוב יש היום צבא, אבל יש את אותם אנשים שפשוט לא רוצים לפנות. צריך להבין, יש שם בסוף רפתות, זה עסק כלכלי, שאם מישהו לא יחלוב את הפרות או לא ייתן להם אוכל, אז זה נראו אותו.
כן, לא, אבל יש עדיין יישובים שלא בקרו את מגן הגופות?
בוודאי, אנחנו נשמע היום את מספרי ההרוגים קופצים בקצת כתבים יותר גדולים. הסיבה היא שבאמת, עכשיו באמת מתעסקים בזה, יש עוד יישובים שעדיין מפנים גופות או מחפשים נהדרים, יש אנשים שעוד מסתדרים וחוששים לצאת החוצה.
כן.
היה מקרה של חיילת שאני יודע שהיא במשך יומיים הסתתרה ועד עכשיו היא לא יכולה לדבר ולא מוכנה לפתוח את הפה למה קרה, איפה, ויש שם אירועים נורא קשים.
ומצאו אותה מתחבט 48 שעות?
משהו כזה, כן.
זה הרי יכול, זאת אומרת, זה טראומטי ויכול למוטט אדם כזאת חוויה.
כן, עכשיו יש גם אנשים שאמרו להם, גם אם אתם שומעים עברית, לא לענות, זאת אומרת, שזה נכון, כן, המחבים, ואז אנשים, פשוט, הם במצב נפשי כזה, שבסוף צריך לאתר את כולם, צריך לחפש את כולם.
דווקא בגלל שגם אנחנו שומעים המון סיפורים של ניצולים, על איך הם התחבאו בכל מיני מקומות, ועטפו את עצמם בשיחים או בעלים או התחבאו, אני מניח שיש אנשים פצועים שגם התחבאו ועוד פשוט לא מצאו אותם, את גופותיהם, כי הם התחבאו,
כן.
כדי לנסות להינצל.
גם האופן שמי שאני אתמול נכנסו הכתבים, גם בהרבה מקרים, זאת אומרת, שאתה רואה איפה את מיקום הגופות, אתה מבין שאנשים הסתתרו, זאת אומרת, אתה מוצא את זה, זה לא כמו שחושבים, כולם נמצאים בבית או בממד.
כן.
יש המון, יש שם פשוט אירועים קשים מאוד.
כן. עכשיו...
גם השינוי הגדול ביותר זה בעצם הנאום של...
ביידן.
ונותן דחיפה מאוד מאוד חזקה לצבא, זה הנאום של ביידן, שהוא לא רק באיזה נאום... הידד הידד ואנחנו איתכם, אלא מדובר בשתי נוסעים שעושות את הדרך לפה, הן כבר נמצאות בים התיכון ומוכנות לפעילות. יש עוד כוחות, אתמול נחתו בנבטים המטוסים עם ציוד לחימה הכי מתקדם שיש, זאת אומרת יש פה איזה רוח והבנה של תתעוררו.
ראיתי אבל שהחמאס הגיבו לנאום, הם הגיבו לנאום, הם אמרו שהם דוחים את הכשלים בנאומו של הנשיא ביידן, ואנו מאשרים את זכותו של עמנו להתנגד ולסיים את הכיבוש. זה דבר...
כן, ומה הם יגידו, כן.
אוקיי.
לא, כאילו...
עם ישראל חי.
אני פחות מדאיג אותי אם חמאס הבינו את המצב שלהם עכשיו.
בדיוק.
יותר מדאיג אותי אם אנשים כמו סמוטריץ' שאמר שלא יטיפו לנו אמריקאי מוסר, או כל מיני גאונים בממשלה ובקואליציה שלנו שאמרו...
שיקלי וקר.
לא תתערב לנו, אז אני רוצה לדעת שהם מבינים מה המשמעות של מה שקורה עכשיו.
אני רוצה להגיד תודה על זה
שהפענוח של החמאס.
אני רוצה להגיד תודה על זה שהאמריקאים לא נותרים לנו טינה על הקו מחשבה.
כן, על התינופת שזרקנו עליהם בכל השעה, שהממשלה זרקה עליהם שנה שלמה עכשיו.
אנחנו צריכים גם בדיוק זה, אנחנו צריכים להגיד להם פשוט תודה, אתם מתעלמים מאנשים חסרי חשיבות ומידע שאתם מתעלמים מהם
שיושבים בקבינט
מולנו.
עכשיו, גם הנאום של ביידן אתמול הוא בעצם כוון לנסראללה ולאיראן.
כן, איראן ולבנון. זה בעצם, אני לא יכול אפילו לתת לכם, אנחנו לא בונים על זה שהם יילחמו, וצהל יודע להילחם גם אם האמריקאים לא היו באים לפה, אגב, בתמיכת האמריקאים בוודאות, כן? אבל צהל ידע לעשות את זה. העובדה שהאמריקאים באו ועשו את זה, זה הוריד מצהל ממש את הכאב ראש, אני מדבר מבחינת עוד כוחות שהיית צריך לשים שם ועוד דברים, זה לא שהם בונים עליהם, אבל יש לזה הרתעה. זאת אומרת שארצות הברית נמצאת פה עם שני נוסעות מטוסים, והם יורדים פה עכשיו מטוסים עם ציוד הכי מתקדם, זה לא שצהל לא עכשיו איבא את כל הכוחות שלו בלבנון, אבל יש לזה משמעות, ואיראן לוקחת את זה בחשבון, ונסראללה לוקח את זה בחשבון, ומדינת לבנון מבינה מה המשמעות של זה. זאת אומרת, זה מפעיל לחץ כזה, שזה פתאום מוריד ב-60% את מדע.
כן, כי הם כולם עושים את החישובים שלהם, וכמה רחוק הם יכולים ללכת, וזה הכל משחק של תהומנות, של כמה אתה יכול לדחוף.
של מתיחת גבול.
בלי שאתה תושמד, וברגע שפתאום האמריקאים נכנסו לסיפור הזה באופן מעשי, זה משנה את מאזן השיקולים.
אבל זה גם קצת תיקפת, כאילו משהו גם בנאום של ביידן, זה היה כמה שהיה מדהים, מצד שני היה בזה משהו קצת מלחיץ, שהוא מדבר ככה, כאילו הוא כאילו דיבר מאוד מאוד, זה כאילו מישהו רוצה להתעסק איתנו בענק. כאילו אני פתאום הבנתי שמדברים ככה שרוצים למנוע מלחמת עולם.
נכון, אבל
ואז
אחרי...
ואז אמרתי, וואו, זה נותן איזה תיקוף,
נכון,
כאילו.
נכון, אבל אחרי שאנחנו אחרי כמה שנים שבהן האמריקאים כל כך לא רוצים להתערב במזרח התיכון אקטיבית, והם כל כך סוחבים את הטראומות של עיראק ואפגניסטן, וזה היה ברור שזה הדבר האחרון שמעניין אותם, אז פתאום לראות שהם עדיין מחויבים גם צבאית לאזור הזה, ולבני הברית שלו באזור הזה, זה מאוד מרגיע.
יש פה עוד כל מיני שיקולים מסביב, אבל אני לא מזלזל בשיקול הזה של הברית הזאת שנוצרה, ואתם ראיתם את הדמעות, זאת אומרת, את זה גם פחות אפשר לזייף. אם כולם רואים את באמת, את האנשים שעומדים שם, גם שר החוץ, גם הנשיא ביידן, אתה רואה ואתה גם שומע את הטרמינולוגיה. בצד שני, יש פה גם אירועים נוספים, אני לא רוצה לשמוע כאילו זה ציני הכל, אבל גם ביידן מבין שאם הוא לא נכנס לזה עכשיו, יש עוד מעט בחירות, זאת אומרת, ביידן צריך להביא איזשהו הישג מדיני בינלאומי, אז אם הוא לא יכול להביא עכשיו את ההישג המטורף של הסכם שלום עם סעודיה, אז לפחות הוא לא יכול לבוא לבחירות האלה שישראל מתפרקת מהאויבים שלה מבחוץ.
נכון, אבל עצם זה שזה...
זה לא הכל ציני, אבל זה גם.
עצם זה שזו סוגיה כל כך חשובה לבוחר האמריקאי, הופך את זה מציני לשוב ערכי וחשוב.
בדיוק, בדיוק. אני לא אעלה את המאזינים בדמוקרטים וסנאט וזה, אבל בסוף ביידן צריך להעביר, כדי להיבחר וכדי להעביר את ה... תוכניות הגדולות שלו, הוא צריך את כל עוד, גם דמוקרטים, גם רפובליקנים, ולכן הוא כן צריך את זה. אבל שוב, אני מציע לא להסתכל על זה ברמה הצינית לגמרי. בסופו של דבר, הוא לא, צריך להבין, ישראל והמרחב פה, זה אולי בסדר עדיפות שישי לארצות הברית. ארצות הברית מעניין אותה כרגע הכי הרבה, זה בכלל סין, וזה המזרח אסיה, ואנחנו מדברים על, כמובן, שרוסיה, אוקראינה ואירופה, זאת אומרת, ישראל ארצות הברית מבחינתה, הנושא הביטחוני באזור המזרח התיכון, הוא משהו כמו במקום השישי מבחינת סדר העדיפויות. והעובדה שהוא שם את זה אתמול מקדימה, והעלה את זה לפחות בתחושתנו, בתחושה של האויבים שלנו, שהוא העלה את זה לסדר העדיפויות,
כן,
שזה משמעות אדירה.
ומהירות. המהירות של התגובה ובשינוע הכלי הענק הזה, זה רק, זה משדר, זאת אומרת, זה גם חלק מהמסר, שלא חיכו פה ואישרו, והיה דיון בקונגרס.
ארצות הברית הצליחה להביא לפה נוסעות מטוסים ולהאריך ולדבר עם כל העולם ולהם על כל העולם לפני שאנחנו הצלחנו להגיע לאיזושהי ממשלת אחדות. זה פשוט הזיה.
זה חתיכת דבר הרי שזז.
הנושא מטוסים, כן, זה לא איזה ג'טסקי, זה מדובר פה על איזה עיר ששטה.
זה עיר שטה, זה באורך של 350 מטר כמעט.
ממש.
זה משהו עצום בגודלו. אוקיי, יניב.
יש עשרות מטוסים שממריאים, אולי זה ייתן למאזינים ככה את
עומדן.
יניב קובוביץ' הארץ, תודה, בוקר טוב.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
התחלנו לדבר קודם, קצת נגענו בזה עם יניב בנאום של ביידן. זה היה בו הכל, באמת, בזמנים כל כך קשים ורעים ומפחידים, פתאום לראות מישהו שנוסך בך ביטחון אמיתי, ואתה יודע שהדברים שהוא אומר, יש לו גיבוי, יש איזה גיבוי. זה לא... כן. וזה בא באמת על רקע הצהרות הפומפוזיות והגרנדיוזיות של ראש הממשלה שלנו, גם שנראה שגם אפילו כבר לא מאמין לעצמו, אז...
זהו, כל כך התגעגעתי להאמין כן. למישהו. פתאום אמרתי, וואי, מישהו מדבר, ואני מאמינה לו.
הוא מדבר ונושאת מטוסים, מקיימת את ההבטחות שהוא עכשיו עושה בזמן שאתה רואה אותו. זה מדהים. זה פשוט מדהים.
וואו, זה מילים שאשכרה מגובות במעשים.
גם,
כאילו...
יש פה כמה דברים. קודם כל, להרגיש שה... האדם החזק בעולם והמדינה החזקה בעולם היא בבהירות מוסרית מוחלטת כלפי הסיטואציה שאתה נמצא בה, דבר מאוד מרגיע, ובטח לאור באמת השנה האחרונה שבה הרגשנו שהיחסים מתערערים, ולא סתם דיברנו על זה קודם כל הזמן, כי כשאתה מרגיש שהיחסים עם ארצות הברית מתערערים, אתה שואל את עצמך האם ברגע האמת הם יהיו שם.
נכון.
והגיע רגע האמת, והם מה זה היו שם? הם הכי היו שם שאפשר. וזה
בדיוק מסמל את חוסר האחריות של הממשלה הנוכחית, ו... זה חלק מהסיפור, ואי אפשר גם לא להגיד עכשיו זה לא זמן לפוליטיקה, וזה לא זמן, זה בסדר. אגב, מי שעושה את הכי זמן לפוליטיקה זה ראש הממשלה,
אין לנו ברירה.
אבל כשיש אוסף של אנשים חסרי כישורים, חסרי יכולת, טיפשים ומסוכנים למדינת ישראל, שבשנה האחרונה השמיצו את האמריקאים, הסבירו לנו כמה אנחנו לא באמת צריכים אותם, כמה שיגרו מסרים ישירים ואמרו אל תתערבו לנו בעניינים הפנימיים. בסופו של דבר, האנשים האלה חסרי האחריות, בוא נגיד למזלנו, האמריקאים היו טובים מספיק וחכמים מספיק כדי לדעת שגם הם לא צריכים להתייחס אליהם.
הם גם יודעים, הם גם מכירים את זה מהבית, כאילו את הקרייזיז שמגיעים לשלטון ונוהגים בחוסר אחריות. הם יודעים שזה גל ששוטף את העולם, והם ראו אותנו דרך הגל הזה.
גם שלטון שמרחיק אותנו מדמוקרטיה, זה אומר שהוא מרחיק אותנו מעולם הערבי. זה אומר שהוא מרחיק אותנו מאמריקה. זאת המשוואה.
ברור, הערכים המשותפים שביידן
מארצות הברית
הם ברורים.
אפילו באספקטים הוויזואליים, טקסטואליים של הנאום הזה של ביידן אתמול, כמה להגו לו פה על זה, ובאמת מגדולי השופרות, אני לא אוהב את הביטוי הזה שופרות, אבל מגדולי הפובליציסטים שמרעילים את השיח פה, על איך הוא מנומנם ואיך הוא לא תפקודי, ואגב לפעמים גם בצדק, זאת אומרת יש לו הרבה פלטות, זה לא שהוא עכשיו איזה.
אגב גם אבל... במדיניות חוץ יש לו פלטות.
כן.
היחסים של האמריקאים עם איראן נניח, אי אפשר גם לנתק אותם מהמשוואה של מה שקורה עכשיו. צריך להגיד גם את זה ביושר.
לא יודע. אתה יודע מה? לא יודע. לא יודע, באמת אני לא יודע. אבל ברגע האמת, אמר את הדברים בצורה הכי בהירה ומדויקת, ולהסתכל בעיניים, והיה בזה הכל, גם במובן של רגש שמצאת בו נחמה, שמישהו מבין את המצוקה שבה אנחנו נמצאים, את השבר האדיר הזה, את הזוועה השואתית שחווינו.
הוא התעכב על זה, וזה היה חשוב, זה ממש היה חסר לי גם, כן, בנאום של ביבי. וואי, איך פתאום ההשוואה הזאת היא כל כך מתבקשת, כאילו מנהיג, בן אדם שמשרה ביטחון, וגם באמת כואב את כאבנו, כואב אותו, זה, וגם הפיוטיות שהייתה בנאום הזה, כאילו, ומנעד הרגשות שאונה, זה, כאילו, כבר שכחתי את הכוח שבמילה, כמה מילים יכולות לשלהב, כמה הן יכולות לרתום, כמה הן יכולות לשנות דיסקט, ממש ככה, הרגשתי אחרי זה באמת עם, עם, עם כוח, אבל לא בקטע של זקפה.
בדיוק, בול, ממש ככה זה, כי דחפו לנו את הזקפות האלה, המזויפות, כל כך הרבה שנים, וראינו מה זה שווה בסופו של דבר, כל הדיבורים האלה על הכוח שלנו והרהב הזה, היהירות הזאת, שזה פשוט...
הם דיבורים שבאו להחליף מדיניות ומעשים.
כן?
לא הקרנו כוח, דיברנו על כוח, זה ההבדל.
ופתאום בא מישהו שבאמת הזריק... אני מרגיש לפחות שהוא הזריק כוח אמיתי מעבר לנחמה, זאת אומרת, זה גם ניחם וגם הרגיש שחבר'ה, אנחנו שומרים עליכם, אנחנו...
גב.
אנחנו נותנים לכם גב, ואפילו במובן, הרי נתניהו כל כך אוהב את המשחקי מילים, ולטבוע איזה מטבע לשון שאחרי זה אפשר להשתמש, וזה תמיד מסריח ממאמץ.
נכון.
ופתאום הוא בא אתמול עם ה... don't, just don't. וזה היה כל כך פשוט וקולע, וכן... באמת.
כן, אני גם חושב שזה, שוב, אנחנו נגיד את זה כל יום, אבל זה לא נוח להיכנס לפוליטיקה בזמן הזה, אבל באמת שלא מאוד משאירים לנו ברירה, כי אנחנו כבר 5 ימים לתוך המבצע הזה, עדיין לא קמה ממשלת חירום. הנימוקים שאנחנו שומעים לזה שהיא לא קמה, הם לא הגיוניים בעליל. אתמול בן גביר נמסר מלשכתו שהוא בעד ממשלת חירום, אפילו למרות דעתו על גנץ ואייזנקוט שהם מהאחראים למחדל הזה. אז אתה אומר, אין לי באמת, זה כאילו זה לא אחראי מצידי לא להיכנס לפוליטיקה בשלב הזה. ומה שאנחנו רואים מאנשים מתוך הממשלה הזו, בין אם אלה שרים או בעלי תפקידים או חברי כנסת שמגיעים לאולפנים ביום יומיים האחרונים, אגב, עד שנזכרו, וגם כשנזכרו את מי שלחו, כאילו את, לא את שר הביטחון, לא אנשים שנמצאים בקבינט, את גלית דיסטל ומטה. ואתה מבין שהם עדיין שבועים בתוך הנרקסיזם הזה. הנרקסיזם הזה שמתעקש לשמור על עצמם ולהסביר את עצמם ולהתגונן מפני האשמות שהם מקבלים, כשזה לא מעניין, זה לא מעניין, אתם לא מעניינים, אתם פשוט לא מעניינים עכשיו, זה לא מעניין אותי הנימוקים שלך גלית דיסטל למה את עשית וכמה האנגלית שלך סבבה, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין, תעשי את התפקיד שלך ואל תחשבי על עצמך, תחשבי על כולם חוץ מעל עצמך.
אתם רוצים שניכנס לסוגיית גלית דיסטל? רגע, עוד מילה על מה שאמרת, כאילו שבאמת סבב השמות התחילו. ואגב, אני כבר משנה, אני מוציאה את הטרמינולוגיה שלא להתעסק בפוליטיקה, כי זה לא התעסקות בפוליטיקה. זה פשוט לא התעסקות בפוליטיקה. זה להגיד למה אתם לא מתפקדים. כאילו, כל דרישה לתשובה היא התעסקות בפוליטיקה.
והטיעון הזה שלא להתעסק בפוליטיקה הוא בעיקר מתעטפים בו אלה שנמצאים שמים. בשלטון.
שמים, ברור. זה, ולכן הם זה, לא משאירים לנו.
לא לחפש אשמים, אומרים כן. רק אשמים.
ואני חושב שאם הייתה איזושהי הכרה מינימלית, אפילו לא אשמה כרגע, אלא הכרה מינימלית שנאמרת על ידי ראש הממשלה, על ידי הכפופים לו, הבכירים שבהם, על רגע, קרה משהו גרוע מאוד במשמרת שלנו, בואו נעבוד כולם ביחד עכשיו לתקן את זה, ואחרי זה נראה מה עושים ומי אחראי ומה עונשו. אבל ברגע שיש גם התכחשות מוחלטת למציאות,
זה מפחיד. זה מפחיד.
זה מפחיד בטירוף.
זה מפחיד. זה הניתוק הזה שאתה...
איך אתם קשירים למלא תפקיד? אתם לא רואים מה קרה פה? אתם לא רואים מה קרה פה? ואז לבוא ולהגיד לא פוליטיקה עכשיו?
זה לא להתעסק בפוליטיקה, זה להתעסק בחיי אדם. פשוט כך.
ועוד רק נקודה לפני גלית דיסטל.
לא מתאפקת, אני אתפס את השולחן פה.
אנחנו מחליפים פה דיסטל.
אמרת מה שבן גביר אמר על גנץ ואייזנקוט, ואף אחד מהם לא מושיע או משיח, וכל האנשים שחלפו בהנהגה הצבאית והפוליטית בשנים האחרונות, בין אם הם מהליכוד או לא מהליכוד, כולם החזיקו באותה קונספציה, שהחמאס מורתע, וכל פעם שנכנסים למבצע, אז לא ללכת עד הסוף, גם גנץ וגם אייזנקוט, כולם חלק, וכל מי שעבר במשרדי הביטחון וברמטכ"לות ובראשות הממשלה, כולם היו שותפים.
הם הצליחו את זה, נכון?
כן. עכשיו, נכון, שבעצם יש פה שלטון ימין כבר בגדול כמה עשרות שנים ברצף, ונכון שמי שמנהל ואחראי בראש הפירמידה זה כמובן נתניהו במשך המון המון שנים, אבל כל האנשים המעורבים שיש לנו כרגע החזיקו באותה קונספציה, באותם רעיונות. אף אחד לא דפק על השולחן ואמר חייבים לגמור את זה ככה או חייבים לגמור את זה.
לא אתגרו את התפיסה, נכון?
נכון, וכולם כשלו, אבל עדיין עדיף שאלה ינהלו מאשר שהסמוטריצ'ים והבן גבירים. עדיף שאלה יהיו במוקדי קבלת ההחלטות, ולא האנשים המסוכנים, המסוכנים וחסרי האחריות וחסרי הניסיון, שהם בכלל פשע בכלל ציבורי, שהם הגיעו לאן שהם הגיעו, יודעים מי הכניס אותם, אבל כן, אבל עדיף שאנשים עם הניסיון ושיקול הדעת והתבונה, גם אם הם כשלו בתפיסה הקונספטואלית, הם אלה שיהיו ב...
גם אם אתה חסר ניסיון ואתה לא היית גנרל, ואתה עדיין אזרח שאכפת לו מהמדינה, והתקדמת בפוליטיקה ובתהליכי קבלת ההחלטות עד שהגעת לקבינט, לפחות תפגין צניעות. לפחות תכיר במה שאתה לא יודע. ואז אני יודע שאתה באמת מחובר למציאות, ואני אוכל לסמוך עליך בתהליכי קבלת ההחלטות. זה גם משהו שאנחנו לא רואים משני המטורפים האלה.
טוב, אנחנו פשוט מדברים, ואנחנו כל כך מרחיבים במילים, וזה וזה, וכאילו, ומדברים, מנסים לנסח כמה הם לא בסדר, וכאילו בא לי לעבור לטרמינולוגיה של ביידן, של פשוט לתת מילה אחת, כאילו, כזה don't, וכאילו פשוט להגיד, לכלא. זהו, כאילו די, נמאס.
צריך למצוא את הסעיפים, את יודעת.
כן, זה מדינת חוק בכל זאת.
לא יודעת, נמצא. תשמע.
מה אני אגיד?
אין קשירות.
זהו, אין קשירות. זה לא מכניס לכלא, אבל אין קשירות ואין גם הכרה בזה, ואין אחריות, ואין, אוקיי, אני סותם את הפה וזז הצידה. וניתן לאנשים שאולי יכולים יותר ממני לעשות את זה.
כן.
אין צניעות.
ואחרי זה תקום ועדת חקירה ונבין בדיוק מה צריך לקרות.
הבליים גיים, הוא יתחיל הרי מוקדם מהצפוי. הוא יתחיל מוקדם, הוא כבר מתחיל.
אני חושב שזה סגווי יפה לגלית דיסטל, שבאמת כבר התחילה את הבליים גיים.
תקשיבו. פה אי אפשר לבלף אותי. אי אפשר לבלף אותי, אולי, אני לא אשת צבא, אני לא אשת פוליטיקה, יש משהו שאני מבינה בו, בסושיאל. עכשיו, יושבת גלית דיסטל, מדברת כמו באמת, מנהלת בריאיון, אחרי 4 ימים, ומדברת כמו מנהלת מחלקת דיגיטל, כמו אחראית לסושיאל, לקייטנה, לאחראית פייסבוק, כאילו דף פייסבוק של עסק בינוני. כאילו, זה, על זה היא דיברה, שואלים אותה, איפה הפעילות? איפה הפעילות? אנחנו עובדים מתחת לרדאר, אבל כנסו לאתר שלנו ותראו, נכנסים לאתר והוא לא עובד, הוא לא עובד. כל, באמת גם מה העניין בדברים האלה, שלקח לי באמת אחרי הרעיון הזה, לקח לי שעה כדי לשבת ולעבור סעיף סעיף ולחפש את כל מה שהיא אמרה ולגלות שהכל פשוט שקרים ושטויות, כאילו ישר אפשר ממש למצוא, לחפש את האתר, לראות שהוא לא נמצא, להיכנס לדף היוטיוב שאיננו קיים.
אבל מי גם הולך בכלל לאתר? זאת אומרת, איזה ציבור, באיזה מקום בעולם אומר, רגע, אני רוצה לדעת מה אני חושב על המלחמה בעזה, אכנס לאתר של משרד ההסברה כדי לראות מה אלו שם.
ואפילו היא אומרת שם שגם הם בחרו באיזושהי טקטיקה הסברתית שבה אומרים שחמאס is ISIS.
כן, יש את האשטג הזה.
כן, את האשטג. ואמרתי, וואלה, אם היא אחראית לזה, היה כאן לפחות מהלך חשיבה שנייה וזה. ותוך שנייה נכנסים לסושיאל, כן? למקום שהיא איננה נמצאת בו, ומגלים שזאת לא יוזמה שלה, זה יוזמה של אזרחית בשם אלה.
עם חשבון אלה טראבל.
אלה טראבל.
אני ממש ראיתי אותה מתחילה את הקמפיין הזה בזמן אמת.
שזה דבר מדהים, שווה להתעכב עליה שנייה. אני כאילו מכיר את השם שלה מהטוויטר כזה, וגם זה לא איזה חשבון ענק, היא אישה שלדעתי היו לה קצת מעל 10,000 עוקבים עם פרוץ המלחמה, והיא פשוט לקחה על עצמה לנהל את עבודת הסושיאל ואת הדיגיטל בשביל מדינת ישראל, באמת כמו שאנשים מביאים ציוד ללוחמים
בול,
מעצמם,
בול.
היא עושה את זה בדיגיטל, ואיכשהו היא עובדת בזה, ואז ברגע שמתחיל להתרומם משהו, אז גם המון המון מצטרפים לזה.
כן, כי גם היא הביאה תובנות שהן באמת באמת חכמות, כן. ובשדה הזה של הסושיאל מאוד מאוד קשה לפעמים לדעת ולחדש, והיא ממש הביאה דרך פעולה שהוכיחה את עצמה כדי מבריקה. ואשכרה שינתה משהו.
נכון, ויושבת שרת ההסברה, ולוקחת קרדיט.
זה, על, זה, את יודעת מה, זה הרבה מעבר ללקחת קרדיט. לקחת קרדיט זה, את יודעת, מישהו מצלם תמונה ואז משתמשים לו בה. פה יש שקר. שקר גניבה. שהרבה מעבר לקרדיט, אלא זה חשוב לחסות בשקרים על חידלון.
בדיוק, זה גם הרצחת וגם ירשת, כי לוואקום שאתם השארתם נכנסו אזרחים, ואז אתם לוקחים את מה שהאזרחים האלה עשו, וטוענים על זה בעלות. זה לא מעורר ביטחון, השרה. זה לא מעורר בי ביטחון.
קרדיט שהיא צריכה לקחת ולשים עליו ווטרמרק, זה על המציאות, כי יש לה חלק גדול בשיסוי בחברה ובתהליך ההידרדרות שלנו כחברה. יש שם, זה הקרדיט שהיא יכולה...
היא מהכוחות הכי בולטים שהרעילו את החברה הישראלית. גלית דיסטל אטבריאן, שרת ההסברה.
ועוד דבר... היא אמרה שם, היא אמרה, תקשיבו, וגם היה כאוס, וזה הפתיע את כולנו, וכמה וזה, ואת כל מה שעשינו, כן, דיברנו עם כוכבים אייליסטים מהוליווד, כמובן, עזבו, לא משנה, היא אמרה, וכל זה עשינו בשלושה ימים, כל הדברים שהיא טוענת שהיא עשתה, וכל זה עשינו בשלושה ימים. עכשיו, אני אומרת, גם אם היא עבדה בימים האלה, והיא אחראית על כל התכנים שיצאו עכשיו באופן, לא יודעת, גרילאי או לא, היית צריכה להיות מוכנה לזה לפני. מה זה גייסנו? באותו רגע היינו צריכים להתחיל לגייס משפיענים וזה. את צריכה שזה יהיה לך מוכן מראש. אם ביום יום היית עובדת במה שאת אמורה לעבוד בו, זה לא היה צריך להפתיע אותך. היית צריכה לבנות תשתיות במשרד שלך, כמו רשימת אקסל עם משפיענים שאת כאילו באמת, וגם... הדיבור הזה של אני, את השרה, את השרה, מה את מדברת כאילו, את מנהלת דיגיטל.
היא מעולם לא הייתה שרת הסברה, היא בסך הכל הייתה שרה שמונתה כדי להרעיל נגד המפגינים בקפלן, ונגד המחאות, נגד הממשלה.
ונגד התקשורת, כפי שהמשיכה לעשות אתמול, כשהמשיכה לחדשות 13, שם רביב דרוקר ניסה לאמת אותה, אם באמת האחריות שלה יש על הסיטואציה בתור שרה בממשלה, ומה שהיה לה להגיד זה שמי שאשמים במצב זה בין היתר דני קושמרו, שהעז להגיד ביוני שאין לנו חיל אוויר. אני מדמיין את דני קושמרו, שבאמת אנחנו רואים אותו כבר כמה ימים בשטח, באמת עובד קשה, בלי פחד, כי מתוך גם תחושת שליחות שאתה באמת, אתה רואה אותה, אתה מאמין לה. יושב ושומע ששרה בממשלה אמרה בחדשות שהוא האשם במצב הנוראי שאנחנו הגענו אליו. זה כאילו זה... את לא יכולה לתקוף ככה את האזרחים של המדינה שלך, בטח לא בזמן מלחמה.
אבל זה מה שהיא עושה. מה היא עושה חוץ מלתקוף אזרחים במדינה? מה היא עושה מהרגע שהיא מונתה? ובאמת היא דג רקק, אבל היא סימפטום. היא כמו... היא סימפטום למחלה הרבה יותר עמוקה.
אנחנו רואים הרבה סימפטומים. יוסי שלי, שבמילותיו מאשים את מסיבת הטבע. נו, באמת...
או טלי גוטליב שכותבת בטוויטר, טיל יריחו, טיל יריחו עכשיו. אי אפשר להתחיל להסביר כמה הציוץ הזה מזיק, בכמה חזיתות שונות זה, 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 זה מופרע, וזה מפחיד, זה מפחיד, חבר, זה מפחיד.
אבל יש לזכור שלגלית יש אנגלית סבבה.
זה מה שהיא אמרה.
כן, כן. יש לי אנגלית סבבה, יכולתי להשוויץ פה לצאת רעיונות ולהראות שאני יודעת אנגלית.
זה פשוט אוסף של אנשים באמת שהתקבצו עלינו בשנה האחרונה והרעילו ודרדרו ובאמת יצרו משבר פנימי עמוק עמוק, שכן אני הוביל לתפיסה של אויבינו כחלשים יותר.
אז גלית, בגלל שיש לך אנגלית סבבה לגמרי, אני אפנה אלייך במילה אחת,
Don't.
אני לא יודע אם להגיד שהשיר הזה נותן לי נחמה, שזו הייתה המשימה, אבל כן, יש כל כך הרבה זוגות שהחיים שלהם נשברו עכשיו, שזה הרגיש לי שזה מדבר את זה קצת.
כן. והבוקר הזה אנחנו גם מבקשים מכם, אם אתם רוצים, להתקשר אלינו ולספר לנו מה השיר שמחזק אתכם, השיר שנכנס לכם עמוק עמוק ברגע מסוים, לא בהכרח קשור לאירועים הנוכחיים, ולנצח יהיה איתכם. טל, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
היי, טל.
מה נשמע?
אחלה.
כן, זה פתאום מוזר.
כן, כן. בגלל שאנשים שואלים הרי מה נשמע, מה העניינים, סתם כמין שורה שנייה בתחילת כל שיח.
הרובריקה השנייה.
אז גם נהיה מין רגע כזה שאתה לא...
לא, נהיה לזה המון משמעות לשני המילים האלה.
מעניין מתי כבר זה לא ירגיש לנו מוזר לשאול מה נשמע. מעניין כמה זמן זה ייקח.
תשובה היא גרוע מאוד, אבל נתחזק. אז על איזה שיר את...
אני בחרתי את בואי אימא של שריטה עושה אותו דווקא.
כן.
כי לריטה יש כל שאין דברים כאלה. ואני דווקא חושבת שהשיר הזה, מכל התמונות והזוועות שאני אישית מנסה לא לראות בטלוויזיה, כי יש לי שני ילדים קטנים, אבל אתה רק חושב על הילדים הקטנים האלה שנמצאים שם, ואין אימא. אין אימא. אימא לא שם, ואימא לא תחבק, ואימא לא תנשק, ואימא לא תרגיע, וזה פשוט, זה מעבר ללשבור את הלב, זה לא נתפס. זה לא נתפס, וכשאתה שומע את השיר הזה, פתאום המהות שלו מקבלת פרספקטיבה אחרת לחלוטין.
כן, גם באמת בימים האחרונים שומעים כל כך הרבה דברים איומים על ילדים שנקראו מאימותיהן. ואתמול גם אני לא רוצה לחזור על זה אפילו, אבל אתמול התפרסם משהו שהוא,
זה היה רגע, אני יודע בדיוק למה אתה מתכוון, זה היה באמת נקודת שפל של הנפש.
שאתה חושב שגם השפלות האנושית לא יכולה לרדת יותר נמוך, אז
כבר ירדה ממזמן.
כן,
יש באמת רוע, יש רוע, יש רשע, יש רשע שהוא קיים.
ואנחנו שוב, בתוך הזוועה והמוות, אז יש גם את הסקאלה הזאת של חיילים, ואז אזרחים, ובתוך האזרחים ילדים ונשים, וזה נתפס אחרת, אין מה לעשות. גם העוצמה של ההתעללות והאכזריות היא... וזה כל כך, כל כך כואב, באמת זה כל כך כואב. אז
אני רק חושבת מה יעבור עליהם אחר כך, כשכל זה ייגמר. אנחנו גרים ביבנה, והילדים שלי לא הולכים לבד לשירותים. לא הולכים לבד יותר. אלא, אמא תבוא איתי, אני מפחד. אמא בואי תדליקי לי את האור, שלא יהיה הזקה. אמא. אני חושבת, הילדים שגרים שמה, יותר קרוב, מה הם עוברים? באמת, מה הם עוברים? זה גיהנום.
כן. זה גיהנום על האדמות.
וכל אלה שלא נשארו להם הורים בכלל.
חד משמעי. כן. נורא
והיום. טל, תודה.
תודה.
תודה לכם. תודה, תחזיקו טל. מעמד כולם.
גם
תיאורים. את. ביי ביי. מזמן הלך לו אל תלכי פתאום גם את בואי אמא שבי
לא נזכר שקט למילי.
מעניין גם לראות בהמשך לקונצנזוס העולמי שעדיין יש סביב הזוועה והפעולה של צהל כתגובה, שגם החשודים המיידיים בשנאת ישראל הקבועים הם בווליום עדיין נמוך יחסית, למרות שיש.
כן, לא שמענו עוד איזה דואליפה או כזה, נכון?
לא, דואליפה שותקת, אבל ג'י ג'י חדית פתאום התעוררה.
מה היא רוצה זאת?
כן, האמירה שלה, אני חייבת להגיד, שהיא כאילו ההסברה, רואים שהיא חלחלה, זאת אומרת, אם זה היה תמיד הייתה יוצאת ישר בקריאות Free Palestine וממש משנה את כל הנרטיב, היא ממש הפעם כאילו אמרה כזה, אני מאחלת בהצלחה לשני הצדדים, כאילו זה, זאת האווירה.
כן, אני לא ראיתי מה שהיא כתבה, סתם משהו
מאוזן כזה. היא כתבה גם פוסט יחסית מאוזן, אני פשוט...
רוצה שאני אקריא אותו? יש לי אותו פה.
תקשיבו, העניין שהיא כתבה אותו, והטקסט הוא נורא נורא קטן, אתם שמים לב, זה גם נראה לי חלק מהדבר הזה, הפסיכולוגי, שאולי היא כבר לא כל כך גאה במחשבותיה.
כן, פרי פלסטיין, כתבת בפונט 48.
מה זה? בדיוק, אנחנו לא רואים, חיים, זה מטושטש גם.
ננסה. My thoughts are with all those affected by this unjustifiable tragedy, and every day that innocent lives are taken by this conflict, too many of which are children. בסדר, כאילו ניטרלי.
כן.
I have deep empathy and heartbreak for the Palestinian struggle, אחלה מקום טוב להתחיל בו את הפוסט, and life under occupation, it's a responsibility I hold daily. I also feel responsibility to my Jewish friends to make it clear as I have before. While I have hopes and dreams for Palestinians, none of them include the harm of a Jewish person. Harm.
שימו לב שכאילו גם פה היא הצליחה קצת ליפול הרי זה לא ישראל, זה Jewish.
Jewish, נכון?
נכון שאנחנו יודעים שהמציאות האחרונה חידדה וחיזקה את זה, שזה בעצם מאבק דתי. מהמלחמת ג'יהאד הזאת.
דתי וגם לאומני, כאילו יש לו גם את האספקט הזה.
כן, לאומני, אבל...
לא לאומי.
כאילו בלאומנות יש עוד אפילו איזשהו רציונל, שאתה אומר הגדרה עצמית וזה...
בלאומיות יש, לא בלאומנות, כן.
אבל מה שקורה פה זה ג'יהאד פרוע, סדיסטי, אכזרי, שאין לו שום קשר עם שום טיעון שאפשר בכלל לדון בו.
כן, ואז היא ממשיכה, the terrorizing of innocent people is not in alignment with and does not do any good for the Free Palestine movement. The idea that it does has fueled a painful decades-long cycle of back and forth retaliation. הנקודה הזאת של הסייקל ושל ה-back and forth היא מטרידה מאוד, בגלל שזה כל ניסיון לשים את הזוועות שהתחוללו במהלך השבוע באיזשהו קונטקסט של אנחנו עשינו לכם אז אתם עשיתם לנו אז אנחנו עשינו. לא, זה לא עוד מדרגה בהסלמה, זה רוע טהור שהוא לא, הוא לא שייך לכלום והוא לא קשור לכלום ושום דבר לא יכול לספק לו לא הקשר, לא הסבר, לא הצדקה, כלום. וזה עצוב שהיא לא יכולה לנתק את זה,
כי פתאום הסיפור של לוחמי חופש ופרי פלסטיין, הוא פתאום התנפץ לאנשים האלה בפנים.
ברור.
התנפץ גם לרבים מאיתנו.
מאיתנו, 100%.
שזה לא בחופ, זה לא עוסק בחופש, זה עוסק במוות.
כן.
זה עוסק בהשמדה והכחדה.
בטח כשמי שמוציא לפועל את הפעולות האלה הוא עצמו אדון דיכוי. זאת אומרת, דיכוי זה לא האויב של חמאס, דיכוי זה גם הדלק של חמאס, וזה גם המטרה של חמאס. הוא משתמש במה שהוא חווה כדיכוי, כדי לממש את האלימות שלו ואת הדיכוי שלו עצמו כלפי פלסטינים בעזה. אז מה זה שייך לחופש? מה זה שייך להתנגדות? מה זה שייך למשהו?
אז זה ג'י-ג'י חדיד.
כן.
זאת. ומצד שני, האחות, ג'י-קיי רולינג.
כן.
מחברת סדרת ספרי הארי פוטר ועוד. שהיא ממש... לוחמת חריפה בעדנו ברשתות, במיוחד בטוויטר. אצלה זה גם מתלבש על שנאת פרוגרסיבים.
אני לא יודע אם הייתי מגדיר את זה שנאת פרוגרסיבים, היא אכן אכלה הרבה מאוד מתקפות מפרוגרסיבים, שהרבה מהן גם היו מאוד צבועות ואלימות וגם מגעילות, ומה שתמיד הערכתי בה, זה שהיא לא נתנה לזה לשנות את דעתה. הרי הכי קל היה לה להתמסר ולהתנצל ולגמגם ולעשות מה שהרבה הרבה אנשים אחרים עשו, שזה לבטל את החוש הביקורתי של עצמם אל מול מבול של קומנטים בטוויטר, אבל היא לא עשתה את זה, והיא לא עושה את זה גם במקרה הזה. יש לה בהירות מוסרית. זה...
אני לא יודע כמה אני מסכים עם זה.
יש לה בירות. התבטא בצורה פחות...
מה, כלפי טרנסים?
כן, כן.
אפשר להתווכח על זה, כאילו. אפשר להתווכח.
ממש חסר על מה להתווכח.
לא, אפשר לא להסכים על זה. הנקודה היא שהיא נשארה איתנה בעמדתה.
היא נשארה איתנה בעמדתה, ותראה, גם צריך לתהות, הרי הדברים האלה הם לא סתם, זאת אומרת, יש שם משהו שכאילו גם אצלה עטוף בטיעונים מאוד מאוד רציונליים, ואפשר גם לתהות מה הלהט כל הזמן, כאילו להילחם את המלחמה הזאת, כאילו מה זה מפריע לך כל כך, זאת שאלה. עכשיו, ופה באמת דווקא כי החוגים הפרוגרסיביים בתרבות המערבית הם בדרך כלל הפרוגרסיביים מאוד, נקרא לזה, מזוהים ותומכים בנרטיב הפלסטיני, ורואים את זה,
הוא נתפס כחלש.
כן, כי הוא נתפס כחלש, כי הוא נתפס, כי כשמסתכלים הרי מי המדינה השולטת, מי עם הצבא ומי ארגונים מסכנים מדוקאים, ופתאום המציאות הזאת התנפצה בפנים. פתאום, כשכל מיני ארגונים, ארגוני סטודנטים בהרווארד, מצדיקים את הפעולות של חמאס.
אל מול שתיקה של הנהלת הרווארד.
כן. וגם מרצים בהרווארד. כן. לא רק הארגונים, 35 ארגונים בהרווארד. אז כשרואים במציאות מה קורה, ואז מסתכלים על הטיעונים האלה שהם שייכים לאיזה עולם שהתפקחנו ממנו, של לחימה עבור חופש, זה נראה מגוחך. וזה שומץ את הקרקע מתחת הקיומית אידיאולוגית, מתחת לאנשים האלה ששנים כביכול נהגו להשתמש ולהשתלח בנו בגלל זה.
ואני חושב שמכאן הלעת שלה, כי מה שאתה מדבר עליו זה משהו שאנחנו חוזרים עליו כל הזמן, שזה מות הניואנס. ומה שאני מבין מהצרות שלה גם בהקשר פמיניסטי טרנסי, אבל יכול להיות שאני פה מדבר מבורות, כי אני לא מכיר מספיק את התבטאויות שלה, אבל ממה שאני מכיר, המלחמה שלה היא על ניואנס ועל החופש לראות בדיוק את אותה מורכבות שהיא דורשת לראות פה, גם במקרים אחרים.
והיא מאוד לא אוהבת את ההשתקה שנעשית בשם הליברליות.
בדיוק.
וזה טיעון שהוא תקף בעיניי, וזה תמיד עניין של איפה הגבול. זאת אומרת, איפה אתה משתיק בשם הליברליות משהו שמאיים על הליברליות. איפה הקו הזה עובר.
נכון.
והדיון הוא תמיד על איפה הקו. אני לא חושב שאף ליברל... רוצה שיושתקו דעות אחרות, השיח הוא מתי הדעות האחרות האלה מאיימות הקיום של הליברל. אז היא עובדת קשה מאוד ברשת לטובתנו, ויש לזה את המשמעות ואת החשיבות של זה. ג'סטין ביבר.
טוב, ג'סטין, אבל הוא טמבלול, אני לא...
לא איתנו.
לא, ג'י ג'י חדד היא איזה...
חדד, יפה.
חדיד.
חדיד, סליחה. היא איזה...
אהבתי עם הפריפריה.
תוך שנייה, ממש הכנסת לה.
ג'י ג'י חדד, הייתי בשכבה.
כן, אבל היא כאילו...
אחות של יוסף חדד, ש... חס וחלילה.
לא, אבל היא כאילו באזורי הפעילה פוליטית, כאילו בשיח.
היא מתיימרת להיות עם אינטלקט.
כן, וגם אגב לא ניפול למלכודת, לא רוצה ליפול למלכודת השוביניסטית הזאת, שבגלל שהיא דוגמנית, אז היא חייבת להיות מטומטמת ואסור לה להתבטא בנושאים פוליטיים.
לא, ממש לא.
לא, זה בגלל שהיא מטומטמת.
בזכות עצמה.
זה לא קשור להיותה דוגמנית, כן.
אבל ג'סטין כתב גם איזה מין משהו, אני בעד אלה ובעד אלה, ובכלל אני לא רוצה
לבחור
צד.
גם אף אחד לא ציפה ממך, כן, אף אחד לא חיכה למה לג'סטין יש להגיד, כאילו, לא ראיתי אותך נכנס לאירוע בשום שלב, באמת.
אני מת על התפיסה הזאת של אני לא רוצה לבחור צד, אין בעיה, כשהם יבואו אליך אתה תצטרך לבחור צד, כן אדוני, ואז נראה.
כן, ג'רי סיינפלד זה תמיד מישהו שכיף...
כן.
שהוא נעמד לצדך.
נכון.
טוב, יש נכון. כל מיני, מיני ומיבי.
גם ספורטאים.
לא...
זה...
אמר הס...
אנחנו כאילו עושים דייברסיטי עכשיו בכל הקשת של...
כן, כי אני חושב שגם העולם המערבי, רבות מהדמויות שמובילות אותו, הן מבינות שהפעם קרה פה משהו אחר. והפעם, עם כל הביקורת, שלפעמים היא מוצדקת, לפעמים היא לא מוצדקת, קרה פה משהו אחר, שהוא באמת, אנחנו חיים במשחק אחר, ביקום אחר לחלוטין. אולי זה משחק נראה להם, כאילו, מהצד, בשבילנו זה החיים, כן? זה שרידות וקיום.
אז גם במקרה של אמרה סטודמייר,
אבל הוא יהודי,
שאני אומר את שמו נכון, הוא יהודי, אבל הוא גם יהודי שחור, והוא העלה פוסט, ספורט 5, העלו את זה אצלם גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, עם תרגום, זה ממליץ לכם לראות את זה, כי הוא נוגע שם בנקודה מעניינת, הוא יוצא נגד פעילי Black Lives Matter, שהוא אומר, תמיד יש לכם מה להגיד על כל דבר, אבל אל מול הטבח הזה אתם שותקים ומבקשים לדעת מה קרה שם לפני ומה ההקשר, כאילו יש הקשר שבו זה הגיוני.
שזה תקין.
שזה תקין. וכאילו, בשנים האחרונות אנחנו רואים מורכבות בקרב אנשים שתומכים בבלק לייבס מטר, ויש לפעמים חפיפה אנטישמית במקומות האלה, אפרופו קניה ווסט, אפרופו קיירי ארווין, וזה גם היה נחמד לראות פתאום קול אחר בתוך החזית הזאת ובתוך המאבק הזה, כי אנחנו רואים את זה מפה, וכשאנחנו רואים את היחסים בתוך ארצות הברית, אנחנו תמיד רוצים להזדהות עם השחורים, וכאילו אנחנו לוקחים את הצד שלהם, כי לנו זה נראה מאוד מאוד נכון וברור.
וגם יש את האינסטינקט הטבעי הזה של להזדהות עם החלש, כי הוא חלש.
נכון, אבל...
אז בגלל זה גם הפלסטינים תמיד נראו ככה מבחוץ.
בדיוק, ועכשיו כשאנחנו יכולים להציג תמונה קצת יותר מורכבת, אז יש לכבוד.
זאת אומרת שהאמת הגרפית והקשה בפנים, אתה כבר לא יכול להחזיק את הטיעון הזה שיש פה משהו שהוא סביר, שהוא הגיוני, שהוא בהלימה עם אותם ערכים שנורא רצו להאמין שהם אלה שקיימים.
ושבשמה מדברים.
מבחינת המאבק הפלסטיני, מבחינת הדרישה לחופש, זה לא חופש, ככה לא מגיעים לחופש. זה רק רצח וטבח ואימה.
כן, יש פעולות של לוחם צדק, לא יכול לתמוך בהן, לא משנה מה, כאילו.
כן.
זה גם מרגיש כמו איזה טיפה בים, כל כזה, אבל בסוף זה באמת האנשים שמעצבים שם את התודעה, באמת שם זה מישהו בסדר גודל כזה שמדבר, הוא ממש מעצב תודעה, וגם הם שם הם לא, הם מדברים את זה הרבה, כאילו הרבה יותר ממה שאצלנו מוביל לדעת קהל, באמת מדברים על פוליטיקה וכזאת, זה כאילו ממש משהו שמזיז את השיח שם, וגם יש דור חדש של רשתות חברתיות שממש מושפע מזה, מהם. הם האנשים שהם נושאים אליהם עיניים, והוא כאילו רק עכשיו לומד את הקונפליקט.
כן. גם אוהדי כדורגל, זה קצת היה לי, הרי החיים פה קפאו בשבת, ובאמת שום דבר לא קורה מלבד המלחמה האיומה הזאת. וככה פתאום, כזה, שקצת בדקתי הצידה, ואמרתי, אחרי, בעצם יש משחקים, יש ליגה אנגלית, והעולם הרי ממשיך, כאילו, כן. להיות עולם.
וואו. כן.
זה, ויש אוהדים של קבוצות כדורגל טוב. באירופה, שמעלים שלטי תמיכה ביציעים שלהם. יש גם, זה קרה כבר בשבת או בראשון אפילו, אבל שדווקא אוהדים של סלטיק, קבוצה סקוטית, העלו תמיכה, שלטי תמיכה בפלסטינים, כן, בהתנגדות הפלסטינית. אבל גם זה מוזר לראות שהעולם בעצם ממשיך, כי זו דרכו של עולם.
כן.
אנחנו נזרקנו למקום אחר.
כן, גם אנחנו ממשיכים כשיש זוועות במקומות כן, אחרים.
אבל כן. גם רואים שזה מחלחל למקומות שהם לא היו שם. התמיכה לא הייתה שם. אני חושב שהרוב הסביר של העולם מבין שקרה פה משהו שהעולם כבר לא ייראה
אותו
דבר. אי אפשר להסתכל על הדברים כבר ככה.
100%. וגם היה...
את עצמך בוא נברח יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן כמו משוגע לא יודע
בוקר חדש טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
אז אנחנו מבקשים מכם, ואתם מדברים איתנו על שירים, שירים שמחזקים אתכם, שמנחמים אתכם, שירים שמרגשים אתכם, ומספרים לנו גם למה. הדס, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, הדס.
טוב, נגיד שהוא טוב, אני בדיוק מורידה את הבן שלי בבסיס, כי אני מפחדת לתת לו לנסוע באוטובוסים.
מבין אותך לגמרי, אגב.
100%.
מבין אותך לגמרי.
כן.
אז ספרי הדס, על איזה שיר אנחנו מדברים?
אז השיר שלי הוא דווקא לא בעברית כמו שאר הקודמים שהיו לפניי. זה השיר של אינקיובס שקוראים לו דרייב.
וואו.
וזה פשוט שיר שמדבר על זה שלא משנה מה חוסר הוודאות שלפנינו. ולא משנה כמה אנחנו מפחדים כי אנחנו לא יודעים מה הולך לבוא ולקרות. אנחנו צריכים לקחת את ההגה בידיים שלנו ולהיות מוכנים לכל תרחיש שלא יבוא. וזה שיר שפשוט מלווה אותי בכל התקופות של חוסר הוודאות שיש, שהיו לי בחיים, שלא ידעתי מה הולך לבוא, איך התוכניות שלי יהיו. פשוט מזכיר לי שלמרות כל הייאוש צריך לקחת את עצמנו בידיים ולהיות מוכנים לכל תרחיש. שיר פרגמטי משהו, אבל לי הוא נותן...
להקה פרגמטית מאוד, את האמת שהזכרת לי אותם עכשיו, blessed from the past קצת.
אני לא כל כך מכירה שירים אחרים של הזה שאני פשוט נדבקתי למילים שלו ואני מאחזת
איפה הוא נתפס לך פעם ראשונה?
היינו ברילוקיישן עם תוכנית לחתימה של עוד 5 שנים ואז בעלי חזר ואמר לי טוב מחזירים אותנו לארץ בערך מחר
וואו מאיפה?
הוא חזר לארץ היינו במלטה
וואו
כן, ואז יצא מצב שהוא חזר לארץ לעבודה ואני נשארתי עם 3 ילדים בחול ומה אני עושה פה לעזאזל כשהוא בארץ ומין חוסר ידיעה כזאת של הנה כבר ישבנו, הכרנו, חברים, התבססנו, יצרנו חיים והנה שוב לוקחים ומטלטלים אותי ומשנים לי ומחזירים אותי וזה נותן קצת נחמה לדעת ש... קודם כל, שכולם עוברים איזשהו חוסר ודאות בחיים שלהם, חצי נחמה.
כן.
ושפשוט צריך לדעת שאנחנו אנשים חזקים ושאנחנו נתמודד עם לא משנה מה יבוא מולנו.
אפרופו חוסר הוודאות, כן.
כן, מה זה?
פתאום איזה סרטון התחיל לנגן לי בכלל שהמסך סגור.
לא, אני עד שאתה לא נגעת בו, לא התקרבת אליו. זה היה ממש בלתי רצוני.
אז דרייב, ותודה רבה, הדס.
תודה, הדס.
אני עכשיו, ואני בטח גם אבכה ברגע שתתחילו לשדר את השיר, וזה בסדר, כי אנחנו צריכים... להוציא את מה שיש בנו עכשיו.
אם היית רואה כמה בכינו באולפן בימים האחרונים.
אני שומעת אתכם כל בוקר.
תודה.
תודה, דס.
תודה לכם.
וואי, תקשיבו, קטע. קראתי עכשיו על השיר הזה. שב-9-11, אינקיובוס, הם היו בניו יורק והתכוננו לטור שלהם בארצות הברית. היו להם הופעות מתוכננות להמשך השבוע בניו יורק וזה, וכזה, בגלל האירועים, כל הלהקות הגדולות ביטלו את ההופעות, והם הופיעו בכל זאת. והם היו הראשונים לעשות את זה אחרי אסון התאומים. ואז השיר הזה בהופעות נטען במשמעות כאילו ממש ממש גדולה. וזה קטע, כי זה...
מטורף.
היא באה והיא אמרה את זה כאילו מהמקום האישי שלה, וכמובן כל הזמן אומרים שהאירוע הזה שקורה עכשיו זה ה-9-11 שלנו.
אני לא זוכר איזה... כוכבת אמריקאית, אני רוצה להגיד ברברה סטרייסנד, אבל זה לא, לא, לא מזכיר לי, זה אתמול, אני פשוט ברח לי מהראש, היא עשתה את, את היחסיות, כי אומרים...
נו, כן, שהוא יצא שם, דיברה עם איזה מישהו...
לא, 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 לא. לא, אני מתכוון לזה שהיא אמרה, ה-9-11, הישראלי, בפרופורציות, עם, הרי פה שנהרגו כרגע 1,200, כן, אבל זה דובר אתמול על 1,000.
23,000, כאילו.
בדיוק, בפרופורציות, יחס, כן. בפרופורציות של האוכלוסייה האמריקאית, זה כמעט 25,000 איש, ובעצם כן. נהרגו ב-9-11 משהו כמו 2,000 ומשהו.
כן, זה כאילו 10 9-11
כן,
לפחות.
כן, מבחינת היחסיות באוכלוסייה, זה אי אפשר כבר להגיד בלתי נתפס, כי הכל בלתי נתפס, אבל זה משהו ש... גם עוד מהדברים האלה שממחישים את, את הפרופורציה, את הגודל של העוצמה של, של ההזוואה.
כן, ועוד בהקשר הבינלאומי הזה, זה כאילו, כשאנחנו מחפשים כל הזמן את התמונה הגדולה יותר, וכאילו עושים זום אאוט מהזוואה הנקודתית שלנו לכל מיני יחסי כוחות גיאופוליטיים, קצת כאילו התחלנו לגעת בזה אתמול, אבל מה שהעולם היום מבין זה שאנחנו מתמודדים פה עם רשע, ושאנחנו נלחמים מול רשע שאם אנחנו לא נלחם בו אי אפשר להכיל אותו, הוא גולש. ואני חושב שזה מה שאנחנו כישראלים, או לפחות ממשלת ישראל, קצת קשלה בלהבין ביחס למלחמה באוקראינה. כי גם האוקראינים נלחמים באותו סוג של רשע, ואנחנו צריכים להיות איתם בשותפות גורל מול הרשע הזה, כי רשע אי אפשר באמת להכיל אותו. ועובדתית, התגובה הרוסית למה שקורה פה כרגע היא אדישה וקרה, ואנחנו גם יודעים שהאינטרס הרוסי הוא הרבה פעמים, בטח עכשיו, מיושר עם האינטרס האיראני, שמיושר עם האינטרס של חמאס, ואנחנו מבינים שבסוף כל הרעים חברים של כל הרעים וכל הטובים, צריכים להיות חברים של כל הטובים.
הם בעיקר מתמקמים איפה שהפוך מהאמריקאים. זה מה שאכפת להם.
כן, כי העולם חוזר לאיזושהי דו-קוטביות כזאת, שחשבנו שנפטרנו ממנה כשנגמרה המלחמה הקרה, אבל לא, היא חוזרת.
ואגב, כשמדברים בעולם של מדע המדינה, על החלוקה הגושית, יכול להיות שדווקא העולם הדו-גושי הוא יותר יציב, מהעולם התלת ראשי או המפוזר יותר, מבוזר יותר מבחינת הכוח, כי ברגע שיש מין הרתעה הדדית כזאת, אז כל מיני, ברגע שהתפרק העולם הדו-גושי של הרוסים מול האמריקאים,
אז התחילו כל מיני בלגנים נקודתיים כאלה.
זה נהיה קרב תרבותי.
כן.
זה נהיה clash of civilization, זה נהיה הסיפור הזה. אבל... זה אפילו עכשיו מנחם אינטלקטואלית להסתכל על הדברים האלה במבט, בשביל שאנחנו חווים את ה...
כן, אבל בהקשר של הזוועות האלה אפשר לחשוב על האוקראינים שהיו צריכים נשק ישראלי ולא נתנו להם אותו בגלל שהיו לנו אינטרסים חופפים.
בסוריה, שהם גם קשורים לקיום שלנו.
אני לא אומר שזה לא מורכב, אני רק אומר שעכשיו כאילו כשאנחנו רואים את היחסים עם הרוסים ומה הם שווים, אז כאילו, אז כן, אז וואלה.
אני אגב, להבנתי ממה שקורה בטלוויזיה הרוסית ברוסיה, יש הצגה שהיא מראה את הזוועות ואת המציאות. זאת אומרת, אין שם איזה עמדה נרטיב פלסטיני ששולט בטלוויזיה הרוסית.
יש כאילו מכירים...
כן, כן.
ברוסיה.
כן, שזה באמת בניגוד להצהרות המאוד מאוד פושרות של ה...
שזה מעניין, כי הטלוויזיה הרוסית היא מגויסת. אין, בטח היום, אין תקשורת חופשית. זה משקף איזושהי עמדה של הממשלה.
או שיש שם כן איזשהו טווח של חופש. זה לא הרי דיקטטורה עם סכין על הצבא. יכול להיות שיש. רונית?
בוקר טוב.
בוקר טוב, רונית.
שלום.
היי.
היי, רונית.
היי, שלום.
אנחנו, אתם משתפים אותנו היום בשירים שמחזקים אתכם, שמנחמים אתכם, שחשובים ויקרים לכם. אז על איזה שיר אנחנו מדברים, רונית?
קודם כל, אני רוצה קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שכל בוקר אתם ככה מדברים, ואת מה שאני מרגישה, מה שאני חושבת, זה מחזק מאוד מאוד מאוד.
תודה לך.
תודה רונית.
רציתי לדבר על הימים, על שיר ימים של שקט. זה שיר של נדמה לי להקת לולה.
לולה, כן.
כן, שאיכשהו המציאות מתלבשת עליו עכשיו בצורה לדעתי מצמררת. יש שם, השיר הזה למעשה זה סוג של ככה, שאני מדמיינת איך אנחנו נראה ביום שאחרי, נשבת על המרפסת אחרי כל הכאוס, אחרי כל הסערה שיש ככה.
כן, זה שיר שהוא איחול, שיר שהוא פשוט איחול.
כן, כן.
ואיך, זאת אומרת, יש לך משהו אישי, סיפור אישי עם השיר הזה, או שככה פשוט לוחד איזה כמיהה שלך?
אני חושבת שכמיהה שלי ושל עוד הרבה אחרים, שאפשר לפתוח כבר את הדלת, הדלתות שהיו ככה נעולות ונצורות כל כך הרבה שעות.
כן.
ולשבת על המרפסת ולראות איך הכל ככה מתחיל מחדש, מתחדש. אני פשוט מאחלת ומייחלת לימים האלה.
זה, אם אני זוכר נכון, זה שיר אינתיפאדה שנייה כזה, נכון? זה שנת 2000.
כן, 2000.
כן.
כן, כן. אני חושבת שירדן בר כוכבה כתבה את זה.
כן, היא כתבה את הפזמון.
כן, כן.
ואבי גרייניק הלחין אותו, כן.
מאוד מאוד מציאותי להיום.
כן. צערנו, הרבה משירי האבל והעצב הם רלוונטיים בכל פעם ובכל עת כאן אצלנו במדינה. רונית, תודה רבה.
תודה רונית.
תודה רונית.
תודה.
משהו באמת בשולי שולי שולי הדברים, אבל סתם בגלל שאני מחבב טכנולוגיה, זה משהו כאילו ששמתי לב אליו. גם הסרטונים שמתחילים לצאת מצהל לגבי הפגזות בעזה, אנחנו כבר לא בעידן של שחור לבן מטושטש כזה, אלא זה מה שנקרא קוטון 4K. זה ברזולוציה, וזה נראה חד, וזה כאילו, תמיד הרי, מכירים את האימג' הזה, המגורען, כן. השחור, זה כבר, כאילו, בלבל אחר של תיעוד, והיום בטח יתחילו יותר ויותר כאלה להיראות.
רגע, על איזה תיעוד אתה בדיוק מדבר?
על של ההפגזות.
של ההפגזות, אוקיי.
של המטוסים, כאילו?
כן, שמה שבעיקר רואים, זאת אומרת, בתים או מבנים בעזה.
או משהו הולך כזה, מין דמות, נגיד, הולכת.
ואז, כאילו, פתאום... זה סתם פשוט שדרוג באיכות. ועוד משהו, גם מעולם הטכנולוגיה באמת, אבל זה פתאום הבנתי וזה צמרר אותי וזה יזע אותי. במיוחד, אנחנו היום באימות הראשון שבו יש תפוצה רחבה של מצלמות רכב. יש המון המון כלי רכב שיש מצלמה שכל הזמן מתעדת את הנסיעה בשביל תאונות, ביטוח. אנחנו מכירים את הסרטונים האלה מהשנים האחרונות של הקורקינט או תאונת הדרכים שנתפסו בעדשת מצלמת הרכב האוטומטית. ועכשיו יש רציחות וטווחים שצולמו על ידי מצלמות הרכב של כלי רכב שננטשו ופשוט המשיכו לצלם. ואז כשחזרו אל כלי הרכב האלה, אז מוציאים את כרטיס הזיכרון ומתחברים דרך האפליקציה ופשוט רואים את התיעוד הזה. כי יש עוד נוכחות של מצלמות כל הזמן במרחב, אז אם פעם זה היה מצלמות אבטחה או טלפונים.
כן, שהם גם באיכות תמיד נמוכה מאוד.
בסיפור הזה עכשיו נוספו מצלמות הרכב.
האמת שכשאתה אומר את זה, יצא כאילו תחקיר של הניו יורק טיימס, שממש מתאר כרונולוגית מה קרה במסיבה ברעים, ותהיתי מאיפה יש להם כל כך הרבה חומרים, וזה נכון, יש יותר ויותר מצלמות כל הזמן בכל מקום, וזה...
זה נכון, אבל הם גם... צילמו את עצמם, תקשיבו בטיק טוק,
כן,
זה...
כן.
אני גם אומרת, תקשיבו, הנפש שלנו היא קשה לה להכיל את הדברים האלה. בבקשה לגלול באחריות, כאילו, אני יודעת, זה שואב, זה שואב, אני ממשיכה, כי פשוט הם צילמו את עצמם באותו הרגע שהם מבינים שמשהו קורה, הם אומרים, ואפילו יש איזה סרטון של מישהי שהיא אומרת שיהיה מי שיראה את זה עם נמות, כאילו כן. פתאום אומרת את זה עוד לפני שהיא בכלל מבינה מה הולך, וזה גם לקח אותי למין מחשבה היא כל הזמן העזרה הזאת והניסיון להתנתק ולחשוב איך נראה את זה בעתיד, וכאילו לחשוב כבר על הסרט שיאגד שנייה ויגיד את כל מה שקרה במסיבה הזאת, וכאילו לחשוב על זה שבכלל לא יצטרכו לעשות שחזורים, אלא פשוט
הכל כמעט מצולם,
הכל מצולם, צריך פשוט לחבר את הכל.
טוב, אנחנו סיימנו את החלק שלנו לבוקר הזה. נזכיר לכם שאפשר בקבוצת הפייסבוק שלנו בוקר חדש לספר לנו על השירים שלכם, ואנחנו גם מחר נדבר איתכם ונשמיע אותם. אז אתם מוזמנים להיכנס לבוקר חדש בפייסבוק, ושיהיה יום שקט, בלי זוועות.
אמן.
נתראה מחר.
ביי ביי.